אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שנת הלימודים תשפ"א נפתחת הבוקר בצל מגיפת קורונה. חלק מהתלמידות והתלמידים שווים אל הכיתות, אחרים ילמדו באופן מקוון, ואנחנו בשלושה שיודעים בספשייל היום הראשון ללימודים. האם נגיף קורונה ישנה לתמיד את האופן שבו אנחנו לומדים? האם נכון ללמוד בכלל בחוץ? אולי שווה להישאר בבית? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, והיום אנחנו בספשייל היום הראשון ללימודים. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. שנת הלימודים נפתחת הבוקר, 2,400,000 ילדות וילדים מתחילים את שנת הלימודים על פי המתווה שגיבש משרד החינוך. חלק כן שווים אל הכיתות, אחרים ילמדו באופן מקוון. בערים האדומות, 23 ערים אדומות, התלמידים נשארים בבית לפחות עד יום חמישי. מה שמעודד הבוקר הוא מחקר בריטי לפיו נגיף קורונה פחות מסוכן לילדים. לפי המחקר שפורסם בכתב העת BMJ, הסיכוי שילדים יחלו בקורונה בצורה קשה הוא מזערי, והסיכוי שילדים יפתחו בעקבות הנגיף מחלה קשה שתצריך אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ הוא אפילו קטן יותר. ובכל זאת, איך אפשר להיזהר? כי הם עשויים להדביק אחרים כמובן. מיד כל הפרטים. וגם יש לי עיניים בזום. שנת הלימודים נפתחת הבוקר, אחד השינויים בתחום הלימודים הוא השימוש במערכות למידה מרחוק, לפחות עבור חלק מהתלמידות והתלמידים. מיד על ההשלכות של שיטת הלימוד הזו. וגם איך תראה שנת לימודים מקוונת בסימן ריחוק חברתי עבור תלמידים כבדי שמיעה. וגם מדוע מתכנתים מניחים לידם ברווז מגומי? הברווז מתברר עונה לצורך שלהם בתמיכה רגשית, אז מיד על תמיכה רגשית בסביבת לימודים ועבודה מקוונים. והשבוע מציינים ברחבי העולם 100 שנים לשידור תוכנית הרדיו הראשונה בעולם. נדבר עם מי שפתחה מיקרופון כבר בשנת 1949 ושידרה כשהייתה בת 11. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני דיג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות ספוטיפיי, אפל, היישומון של כאן. בואו נתחיל. דנה כמה, אבל גם הקורונה, האם הנגיף ישנה לתמיד את האופן שבו אנחנו לומדים? שנת הלימודים נפתחת הבוקר בצל המגפה, שזה אומר מסכות, קפסולות, כיתות קטנות ושלל אמצעי זהירות ובטיחות. חלק מהתלמידים לא שווים אלא כיתות, אלא לומדים באופן מקוון. ב-23 הערים האדומות התלמידות והתלמידים נשארים בבית לפחות עד יום חמישי. אנחנו רוצים לברר האם צריך לחשוב על כל עניין החינוך בכיתה מחדש, האם חללי הלימוד צריכים להשתנות, ודאי בתקופה הזו, ואולי לתמיד, אולי שווה ללמוד בחוץ, אולי דווקא להישאר בבית. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אריה קיזל, ראש ההתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, ונשיא האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים. שלום.
אוקיי, טוב, אדוני.
אנחנו נשמח ללמוד ממך על ההשלכות של חינוך גם בחוץ וגם בבית. למה כל מקום כזה יכול להשפיע על, גם ברמה הרגשית, אני משער שיש לך השפעה, וודאי ברמה הפדגוגית חינוכית.
השאלה הגדולה, אם אנחנו באמת הקורונה תשנה אותנו, זאת שאלה פתוחה, כולם כבר מדברים על שינויים. תן לי לתת לך הערכה קטנה, לא של מומחה רפואי, אבל כן מומחה בתחום פדגוגיה. אם יהיה חיסון מהיר, אנחנו נחזור מהר מאוד לכיתות. אם לא יבוטלו בחינות הבגרות, ואני לא רואה תחת השר הזה או אחר שמבוטלות בחינות הבגרות, אנחנו נחזור לכיתות באופן מסורתי, למרות כל הדיבורים וההתאהבות שלנו במידה מרחוק וכו'. אבל אם הקורונה תימשך באופן ניכר, אנחנו מדברים על יותר משנה, אז יכולה להיות רעידת אדמה בתחום הלמידה, ואנחנו יכולים לעבור ללמידה במרחבים מגוונים, מה שנקרא היברידים, בני כלאיים. כלומר, אנחנו יכולים ללמוד במוזיאונים, וגם בחוץ בחוף הים, וגם לשחק, יש פדגוגיה של משחק ברחבי הארץ כבר, ואנחנו יכולים ללמוד בטבע, ואנחנו יכולים ללמוד במקומות אחרים, וגם בבית, כמו שיש אנשים בארץ שנשארים אגב בבית, ולא מגיעים לבית ספר ועושים חינוך ביתי. לכל אחת מהשיטות אגב יש יתרונות כאלה ואחרים, אם אתה רוצה, אנחנו ניכנס אליהם כמובן.
כן, כן, ודאי, וזו מהות השאלה, מה היתרונות? אולי השיטה שאליה התרגלנו, היא לא בהכרח השיטה האופטימלית להעביר חומר, ערכים וכו'.
כן, אז כבר יש לי צמרמורת מהמילים להעביר חומר וערכים, משום שזה בדיוק הדבר המיושן שאנחנו בישראל עושים. לא שזה רע, אבל זה מיושן, ואני חושב שכדאי שנקעת קדימה. כלומר, השאלה הגדולה שעומדת בסיס הדיון שלנו זה האם שווה ללמוד במוסד, למידה מוסדית. כלומר, האם יש יתרון שההורים שולחים את הילדים, אתה יודע, כבר לא קוראים לזה בספר, היום קוראים לזה מסגרת. ההורים מפזרים את הילדים בין המסגרות. אגב, זה כבר מלמד על כך שבית הספר, כמו שאנחנו מכירים, שהעביר חומר וערכים, נפל. זאת שאלה גדולה. אני חושב שלדבר הזה שנקרא מסגרת חינוכית, שבה ילדים, צעירים ומבוגרים, לומדים, יש לה מקום. יש משהו מוסד שאנשים נפגשים עם אנשים, ולמפגש הבין אנושי הזה יש יתרונות פדגוגיים. למשל, אני נשיא אגודה בינלאומית לפילוסופיה מלווים, זאת שיטה פדגוגית שבה ילדים עושים פילוסופיה. אז לשיטה הזאת שבה אנחנו לומדים אחד מהשני, שיטה הזאת לא תמות. יותר ללמוד יחד מאשר ללמוד לבד. וזה כבר אמור אנשים מהתחום של הפסיכולוגיה החברתית, שיש לנו מה ללמוד אחד מהשני, כמו גם עבודה משותפת. השאלה היא מה ללמוד. האם מורה שנכנס לכיתה ומעביר את החומר, כלומר הילד הוא איזה לוח ריק, או איזושהי קופה שבה הוא מפקיד סוג של בנקאות של ידע, אחרי זה כמובן שופך את החומר במבחן, וכמובן אחר כך שוכח את משהו שהוא שפך, וזה פג תוקף של הידע הזה. האם לדבר הזה יש עוד מקום? התשובה היא לא. אבל יש מקום ללמוד יחד מיומנויות למידה. כלומר, בגיל צעיר את השפות, שעליהם אנחנו מדברים, השפה העברית, הערבית, שפת המחשבים, מתמטיקה וכו', ברמות כאלה ואחרות, ואחר כך יש צורך ללמוד מיומנויות כמו לברר מה העיקר והתפל, לחשוב טוב וברמה גבוהה, לכתוב, לקרוא ברמה גבוהה, והדברים האלה שערו. כלומר, המיומנויות היסוד לא השתנו. אם בית הספר חפץ להיות מוסד אקדמי, אם הוא חפץ להיות סוג של מוסד חברתי שבו נתקשים ולא עושים דבר, ויש גם מוסדות כאלה, לא עושים משהו אבל לא בתחום האקדמי, אם הוא עדיין חפץ להיות מקום אקדמי, זה תרשה לי להניח שהחברות בעולם שאין שולטות בבתי הספר, כלומר הממשלות, עדיין מעוניינות באנשים שאנחנו קוראים להם עדיין משכילים. יכול להיות משכילים בתחום המיומנויות או משכילים בתחום הידע. אצלנו בוחרים יותר ידע והרבה פחות מיומנויות, ולכן התלמידים שלנו, אנחנו בעצם מגבילים אותם בבית הספר ולא מרחיבים אותם. אז אם בית הספר יישאר מוסד שבו שווה ללמוד נניח מיומנויות, ללמוד איך ללמוד, ללמוד איך לנווט בידע, ללמוד איך להסתדר בחיים כלכלית, תקשורתית וכו', להבין שהישרדות זאת מניפולציה למשל, וזה לא שבאמת אסי בוזגלו עושה כך וכך, או אחרים, כולם על הכיפות שלהם, כן? אני משהו נגדם. אז אם בית ספר יש לו תפקיד בתחום הזה, אז הוא יישאר. מה שהקורונה גירתה אצלנו, זה המחשבה שאפשר גם ללמוד מחוץ למוסד הזה. כלומר שאנחנו לומדים, וזה אנחנו כבר יודעים הרבה מאוד זמן, גם מחוץ למוסדות. למשל אנחנו לומדים בבית, למשל אנחנו לומדים כשאנחנו מצורכים אחד מהשאר, למשל כשאנחנו מריחים פרחים, כשאנחנו רואים את הים, כשאנחנו רואים ירק וכו'. והדברים האלה שהיו ידועים גם לאנשים אחרים שבחרו לא לשלוח את הילדים לשם, זה מתרחב אצלנו. זאת אומרת, ההבנה שלא חייבים ללמוד רק במקום אחד בשעות מסוימות, על ידי אנשים מסוימים שכשהם נכנסים לכיתה, במקרה קוראים להם מורים, אז פתאום המורה אומרת, טוב ילדים או מבוגרים, עכשיו נתחיל ללמוד. לא, הלמידה מתבצעת כל הזמן. וזה הקורונה נתנה לנו סתירת לחים, כמו שגם לפני כן הבינו אנשים, למשל ישבו ילדים בבית, בחינוך ביתי, וספר אלטרנטיביים כמו דמוקרטים ואנתרופוסופים. כלומר, ניתן ללמוד במוסדות אחרים, בחצר, בחוץ, בים, במוזיאון, בבית חול, לא משנה איפה שאתה נמצא, בעצם מתבצעת אצלך כל הזמן למידה, אנחנו קוראים לזה למידה לאורך החיים, lifelong learning, ושהלמידה הזאת לא תלויה במוסד. וגם לזה יש יתרונות, משום שאז הלמידה שלך פחות מתוכנתת ומהונדסת, כמו מזון מהונדה, אלא יותר טבעית, כמו מזון טבעי. ובעצם למידה טבעית היא יותר טובה.
אתה פשוט, אתה אומר, בעיניי דברים מדהימים כשאיפה, השאלה אם אפשר באמת לוותר על השיטתיות או על השיטה הסדורה, סלח לי על הביטוי, לדחוס ידע שלא בהכרח אני אצרוך אותו, וכך להביא את רוב התלמידים והתלמידות לאיזשהו מצב של הבנה בסיסית בהרבה מאוד תחומים אחרים. אני משער שכמובן שיש יתרונות ללמד אדם להמשיך ללמוד כל החיים ולגרות אותו לכך ולפתח אצלו ראייה שיפוטית וביקורתית ואלה דברים נהדרים. אבל בוא נלך לבסיס. האם יש איזשהו יתרון כן בשיטתיות ולהגיד למישהו, שמע, בוא תלמד מושגים בסיסיים בגיאוגרפיה שאלמלא היית חייב עכשיו ללמוד, לא היית לומד. ואני חלק מהמקצועות שלמדתי, אני לא בטוח שהייתי מתעניין בהם באופן, בטבעי שלי, ואני לא מצטער על זה שלמדתי אותם. השאלה אם אין יתרון כאיזשהו חינוך בסיסי או התמעת ידע בסיסית בשיטה הישנה, כפי שהגדרת אותה.
כן. אז קודם כל, אני לא מיסיונר לא של זה ולא של זה, אנחנו רק מצויים על היתרונות והחסרונות, ואתה כתלמיד מאוד טוב, אומר את הדברים הנכונים. גם כשנלך לשיטה נקרא לה יותר פתוחה או פרוגרסיבית, שזה כבר מילה שיפוטית, אז נעזוב את זה, אנחנו מאבדים משהו. זאת אומרת, בית הספר לא סתם לא נסגר. יש לו יתרונות, הוא כמו אריה שואג בתל חי, הוא מאוד יציב. למה? מהדברים שאמרת, דודו, בית הספר מביא אותנו לנקודה שנותן לנו ידע חשוב. השאלה אם הידע הזה לא השתנה קצת. למשל, אמרתי לך ידע על איך להשיג את הידע, או ידע איך לשפוט את הידע. אבל אתה צודק, ברגע שנלך לשיטות פתוחות יותר, נאבד את אותה, נקרא לזה מדעיות, שיטתיות, אמרת בסדר. כלומר, ההבנה שכולם בסופו של דבר נניח, בסדר, בהנחה שהם באמת יודעים ולומדים, ולא סתם נמצאים שם בכיתה, ושוכחים. האם אנחנו בסופו של דבר כחברה, יש לנו איזו ליבה משותפת. אני אתן לך דוגמה לחזק את העמדה הזו. מדינת ישראל החליטה לפני מספר שנים, תחת רפורמה שנכונה למידה משמעותית, להפוך את נושא השואה, שהוא חשוב בעיניי מאוד, לנושא בבחינה פנימית ולא בחינה חיצונית, כמכונה בחינת בגרות. כעבור שנה, שנתיים, גילו שהתלמידים לא יודעים מה שאתה ואני יודעים. למשל, שהיו מחנות השמדה שקראו להם XYZ, הסיבות לעליית היטלר, זאת היסטוריה חשובה לבני העם היהודי שזה אנחנו. ובכל זאת יצאת עם איזה ידע שקראת לו שיטתי בסדר. ידעת פחות, ידעת יותר, אבל ידעת מה קרה שם בשנים הנוראיות האלה, שהובילו לדבר הנורא ביותר, שקראו יעשון הנורא ביותר, שאנושות עשה לעצמה ולנניח לבני עמנו. אוקיי, לא נניח, זה באמת קרה. מה קרה כתוצאה מזה שהעבירו את זה למה שקראו מבחינה פנימית? לא למדו את הידע באופן שיטתי, היה מאוד מפוזר, עשו בדיקה וגילו שבשנים האלה תלמידים פשוט לא יודעים שואה. עכשיו, יש לי תאומים, הם עכשיו חיילים, זה בית שוטה שואה, כן, בין הניצולי שואה לצערי, וממש הבן שלי, אחד מהם ידע ממני, הוא לא ידע מבית ספר, הוא היה מזועזע, אז אני ידעתי את זה ממקור ראשון, מה הם לא יודעים. המדינה החזירה את השואה לבחינה חיצונית. עכשיו, זה מלמד שני דברים, דודו. אחד, שיש יתרונות לשיטה הישנה, וכך כמובן לגבי הרבה דברים אחרים. יש יתרון לזה שאנחנו לומדים באופן שיטה אקדמי, מדעי וכו'. השאלה הגדולה היא, האם אנחנו לא יודעים לעשות את המעבר? האם אנחנו לא יכולים לקחת וללמד באופן שונה, כאשר מחלקים על ליבה מצומצמת יותר? זאת אומרת, עושים משהו היברידי. מצד אחד נסכים כחברה, שיש איקס ידע, נניח, של העם היהודי, נניח, המתמטיקה, וכו' וכו', או כל קהילה תחליט על עצמה, או המדינה תחליט, שאת הידע הזה כולנו חייבים לדעת, זה מס. וכל השאר ניתן להחליט שאנחנו בוחרים מתוך הידע, כי הידע האנושי תחליטו דודו, משתכפל היום בניגוד למאה ה-19, ברמות מטורפות פרטניות. אתה לא יכול להשתלט על מטורפות ניסויה.
נכון, וכאן נכנס לתמונה, נכנסים לתמונה הדברים הנהדרים שאמרת, שבאמת אם הצלחת לגרום לתלמיד להמשיך ללמוד, כפי שהצליחו, אני מוכרח לומר במקרה שלי, ולכן גם קצת הגנתי על המערכת המסורתית, כי באמת בזכות דברים שאני למדתי בילדותי בשנות ה-70, הרחוקות מאוד בנתניה, בפיזיקה וכימיה ומתמטיקה, עד היום אני משתמש בידע הזה, למשל בתוכנית הזו, זאת אומרת, כן, יש יתרונות לדברים האלה, אבל הערות מאוד חשובות בכל מה שקשור לראייה שיפוטית, קריאה שיפוטית, הבנת המציאות, מחשבות כפי שהגדרת, ניתוח וכולי, אלה דברים שאני מאוד מקווה שהיום כן מצליחים להעניק לילדים ולטפל בהם. זה באמת אחד הדיונים המרתקים סביב הנושא הזה, שאתה קצת הזדעזעת מבאמת העברת ידע וערכים, אבל חינוך באופן כללי, שכמובן אנחנו מבינים שחייבים לחנך. מה זה כולל, המושג הזה, מה המושג הזה כולל בתוכו? זו באמת שאלה אחרת, אבל הדיון עצמו הוא כמובן מהמרתקים שיש, אנחנו נסתפק לצערי בדברים האלה. תודה רבה לך פרופסור אריה קיזל, ראש ההתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, נשיא האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים, תודה רבה לך.
בשנה טובה.
יש לי עיניים בזום. שנת הלימודים נפתחת הבוקר ממש עוד מעט, ואחד השינויים בתחום הלימודים הוא השימוש במערכות למידה מרחוק. אנחנו ננסה להבין מהם היתרונות והחסרונות של למידה כזו. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יורם אשת אלקלאי, חוקר שילוב של טכנולוגיות למידה מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, מייסד ומנהל מכון המחקר לחקר טכנולוגיות למידה. שלום.
שלום לך. בוקר טוב, דודו.
אני יכול לשתף אותך בכך שאני התחלתי לעשות פגישות במקום להיפגש עם אנשים באמצעות הזום, ואני מוכרח לומר שקשה מאוד לשמור על רמת ריכוז, כפי שהייתי כן מצליח לפחות לכאורה, לשמור על רמת ריכוז בפגישה בנוכחות אנשים. משהו כנראה בעיה במחשב מיד גורם לי להסתת העיניים. אפשר ללמוד באמצעות מערכות כאלה לאורך זמן?
התשובה היא, אתה יודע, הכל אפשרי. בסופו של דבר המציאות מחייבת אותנו ליצור מצבים שיהיה דבר אפשרי. השאלה הגדולה היא איך מתמודדים עם מצבים כאלה. ופה אני חושב שצריך להיות במצב של מודעות. אנחנו צריכים להגיע למצב של מודעות והבנה של מה אנחנו, מהו הדבר שאנחנו משתמשים בו, מהן הטכנולוגיות האלה. יש איזו נטייה כללית בציבור, או גם, ולצערי גם אני רואה את זה במשרד החינוך, בהרבה מקומות, בקרב חוקרים גם, מין איזה אהבה לטכנולוגיה ומין אמונה שטכנולוגיה היא מענה לכל מיני דברים שהיא לא. וצריך להבין מה היא עושה בסופו של דבר. אם נחשוב על כל הגישות הפדגוגיות החדשניות שאנחנו שומעים אותן בעשורים האחרונים, שהטכנולוגיה תעביר את המורה להיות במרכז התהליך של ההוראה והלמידה, תהפוך אותו למין מסייע. יש איזו סיסמה באנגלית שנקראת המורה יעבור להיות from stage on a stage to guide on the side, שזה סיסמה מאוד יפה, והיא גם נכונה בסופו של דבר, כי הטכנולוגיה מאפשרת אותו לשלוח למורה, לשלוח את התלמידים למשימות וחקר ולחזור לשיחות וכו', והכל יפה. אלא שבא זום, ולפניו גם טכנולוגיות אחרות כמו מסכים חכמים שהיו בתקופת צוק איתן וכולנו התגאינו בהם, ומחזירה את הפדגוגיה הפרונטלית מחזית הבמה, בלי לשים לב. כי בעצם מה קורה בסביבות זום? אלא אם כן אתה ממש גאון וירטואלי שמסוגל לעסוק, להביא את התלמידים לחדרי דיון שאפשריים בזום וכו'. בסופו של דבר, זו טכנולוגיה פרונטלית לגמרי. המורה חוזר להיות אותו מורה שהיה בשנות ה-50, שאני למדתי בבית הספר, והשישים. יושב מול הכיתה, פעם וירטואלי לגמרי. ויחד עם זה, אנחנו מאבדים באמת הרבה מאוד מהדברים החשובים מאוד בבית הספר, וזה החברות, וזה התקשורת הבלתי אמצעית שמתרחשת בפנים אל פנים. כי אמנם בזום ניתן לראות את האנשים, אבל לא תמיד, חלק גדול סוגי סוגרת את המצלמות, אנחנו יודעים שרוב המשתתפים סוגרים את המצלמות, ופה עוברת, ופה זה מתחבר לשאלה שלך. האחריות כאן עוברת גם למורים וגם לתלמידים, כי הטכנולוגיה הזו היא לכאורה מאפשרת גן עדן. באופן מעשי היא עשויה ליצור אסון, למי ש... יכול להיות מין חרב תפיות כזה, מין סוס טרויאני ששוטלים בתוך המערכת הלימוד, כי בעצם היא מאפשרת לתלמיד לסגור מצלמה, ללכת להכין לעצמו כוס קפה, לדבר בטלפון עם הקווי, עם החברים שלו, תוך כדי השיעור, או הסלולרי אפילו, ולעשות כל מיני מטלות. המולטיטאסקינג הזה, או הטאסק, הביטוי שאנחנו משתמשים בו במחקר, הוא טאסק סוויצ'ינג, הסוויץ' ממטלה למטלה, יש לו מחיר כבד מאוד. כשאתה יוצא החוצה, הצידה, ממטלה מרכזית למטלה שולית, אנחנו מנסה לחזור חברה, במקום הזה הלכת לאיבור. ואנשים צריכים להיות מודעים לדבר הזה. מודעים לזה שאם אתה יושב בהרצאה וירטואלית כזו, תסכם כל הזמן, תרשום לעצמך את הדברים, אל תעשה דברים אחרים, כי השכות הדעת האלה, שבשיעור רגיל, פנים אל פנים הן קשות, כי קשה לעשות אותן, כי המורה רואה, וכל התלמידים רואים שאתה ישן תוך כדי או לעשות משהו אחר, פה הן אפשריות, הפיתויים גדולים, ואתה הולך לאיבוד. זה דבר אחד. דבר שני, יש פה, באמת, כמו שהזכרתי קודם, אתגרים קוגניטיביים מאוד גדולים. הטכנולוגיה מעמידה בפנינו את האתגר הזה של לקפוץ ממטלה למטלה ולעדיין להישאר ממוקד. יש עדויות, ואני אישית חווה אותם כמי שגם מלמד וגם לומד הרבה בזום, עומס קוגניטיבי עצום על המלמד למשל, וגם על הלומדים. הרגשה של בסוף שיעור אתה מרגיש מותש. אתמול סיימתי שיעור שאני לומד, והמורה אומר שאחרי 3 שעות בזום הוא מרגיש כאילו הוא היה במסע מראטון.
מעניין, למה זה כך באמת? למה? כי פתאום המורים הפכו להיות סוג של כמו מין שחקן בשידור חי, או מגיש תוכנית בשידור חי? זה משהו שיוצר עומס?
תראה, הפרים הזה מספיק ממוקדים, וגם אתה יודע, זה מיומנויות שאנחנו צוברים אותם ולומדים עם הזמן, לכן המסקנות ילכו וישתנו, אבל אני חושב זה רק מדגיש לנו כמה חשוב המצב הזה של פנים אל פנים. המצב שבו אנחנו רואים את שפת הגוף. יש שפת גוף, יש קול, יש אינטונציה, יש כל הדברים שהופכים את התקשורת האנושית לתקשורת נעימה ונוחה, ומאפשרת איזה סוג של רוגע גם למורה וגם לתלמידים. למשל, השאלה הגדולה, שאנשים חווים בשיעורי זום, איך הם משתלבים ברצף בשיחה שמתנהלת. אנחנו יודעים שלמידה בסופו של דבר תהליך אינטראקטיבי, תהליך שבו יש אינטראקציה בין לומדים. זה לא מקום שעומד המרצה, המורה, ושופך ידע לגרון של התלמידים כמו שמאכיל אווזים. ופעם חשבו את הדבר הזה, היום זה אנחנו יודעים שזה לא, בוודאי לא בבתי הספר, בוודאי לא בגילאים הצעירים, אבל הסגנון הזה של ההוראה עכשיו במקום כזה שבו המורה מצוי יושב בחדר, ומתוך איזה רמקול כזה שקרוי זום, הוא מאכיל את התלמידים בידע והיכולת שלהם להתחבר ולהשתתף מאוד מאוד נמוכה, תהיה בתי הספר עם 40 ילדים, תלמידים בכיתה, או 20 תלמידים בכיתה, בכיתת זום. איך אני כתלמיד יכול לדעת מתי הגיע הזמן להתחבר? בכיתה הייתי מרים את היד, אבל פה המורה לא רואה, אז אין לי ברירה, אלא להידחק פנימה. בתרבות השיח שיש לנו מהשיחות, מהתקשורת פנים אל פנים, יש הרבה שפת גוף של התלמיד, אני זוכר את עצמי שהייתי רוצה להתבטא, המורה היה שם לב, יורה, מה אתה רוצה להגיד? מה? אבל איך הוא יודע את זה פה עכשיו? ואז נוצר ממקום של שיחה קקופונית, ובעיקר בישראל, שתרבות השיח שלנו היא של להידחק פנימה, לא להמתין עד שהשני יסיים. במקום הזה נוצר מקום שמאוד מאוד, העומס על הלומד ולמלמד הוא מאוד גבוה. המלמד חייב חייב להיות בערנות טוטלית כל הזמן, מכל צעד מציב, מבקשים את תשומת הלב שלו, והוא חייב לזכור מה הוא רוצה להגיד בעצם. אני מכיר את זה מהרצאות שאני נותן, כי אנשים מפריעים באמצע, שואלים שאלה, רואים אותי לפינה של איזה, של וכחנות או משהו, אני לפעמים שוכח לאן, על מה אני רוצה לדבר. אלה תהליכים מאוד מאוד קשים שמסבירים במידה רבה למה השיעורים בזום מביאים בתחושה מאוד מאוד כבדה, קשה.
לגמרי, באמת תחושה הרבה יותר אינטנסיבית. אגב, אני יכול לשתף שלמשל בכל מה שקשור למופעי סטנדאפ, זה משהו שעדיין לא פוצח, איך מעבירים את אותה חוויה באמצעות המערכות האלה, אבל כנראה שבכל התחומים לומדים כנראה איך להתמודד עם למידה מרחוק, שידור מרחוק, סטנדאפ, לא משנה, אפילו הצגות וכו'. זה מדיום חדש שכולנו צריכים ללמוד. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור יורם אשת אלקלעי, חוקר שילוב של טכנולוגיות למידה מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, מייסד ומנהל מכון המחקר לחקר טכנולוגיות למידה. תודה רבה.
תודה לך, דודו, להתראות.
מדוע המתכנתים מניחים לידם ברווז מגומי? אולי הברווז עונה על הצורך שלהם בתמיכה רגשית. אנחנו ממשיכים בספשייל יום ראשון ללימודים שלנו כאן בשלושה שיודעים. עכשיו נעסוק בתמיכה רגשית בסביבת לימודים מקוונת באמצעות רובוטים או ברווזי גומי, שזה סוג של רובוט שלא זז כל כך. שלום לדוקטור רינת רוזנברג קימה, ראש מעבדת מיינדפולנס לרנינג בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. שלום.
בוקר טוב דודו.
אנחנו מדברים על רובוטים שיתמכו רגשית באנשים שלומדים מרחוק. האם הכל הפך להיות מנוכר, גם התמיכה הרגשית?
נכון, אז אנחנו באמת, הנושא הזה של למידה מרחוק מבחינתי התחיל הרבה לפני הקורונה. אגב, אני מאוד התחברתי לדברים שנאמרו קודם על הזום, ובעצם בתחום של מדעי המחשב, שבו אני עוסקת בהוראת מדעי המחשב, יש לנו תוכנית בטכניון להוראת מדעי המחשב, ואחד הכישורים הקריטיים של מתכנתים בעולם שלנו היא יכולת למידה עצמאית מהטבע של הנושא. זאת אומרת, התוכנות משתנות על כל יום שני וחמישי, והלמידה העצמית הזאת יכולה לעשות בכל מיני דברים, שאחת מהם היא קורסים מקוונים אסינכרונים, שזה משהו שאני באופן אישי כמתכנתת עושה במהלך ה-10 שנים האחרונות, פחות או יותר מאז שהתחילה הפלטפורמה של קורסרה, והעמוקים שהיום אגב יש כבר 2,000 קורסים רק בתחום מדעי המחשב, רק בקורסרה, ויש כמובן עוד הרבה פלטפורמות אחרות ועוד הרבה קורסים בנושאים אחרים. עכשיו, אני יכולה להגיד מה הניסיון שלי זה שהפלטפורמה הזאת של למידה עצמית אסינכרונית, להבדיל מזום שהוא למידה אסינכרונית, היא מאוד מאוד אפקטיבית. למה? כי היא מאפשרת לי למשל בתור לומדת להקשיב יותר מהר בחלקים שאני יותר מבינה, ומצד שני לחזור כמה פעמים על חלקים שאני לא מבינה.
אז שוב, למי שפספס את הנקודה, למידה אסינכרונית, הכוונה היא לכך שהשיעור הוא בעצם מוקלט, ואני יכול לראות אותו שוב ושוב, לגלגל לאחור וכולי, וכך נכון. אני באמת יכול להתאים את הלימוד לקצב שלי.
נכון, אבל לא רק זה שהוא מוקלט, אלא הוא למעשה מורכב מסגמנטים יותר קצרים של משהו כמו 8 דקות, שכל סגמנט בעצם המורה מכסה בו פרק מסוים מאוד מאוד קטן של התכנים. ובעצם הלמידה הסינכרונית במוקים בדרך כלל משלבת הקשבה נגיד לאיזשהו סרטון קצר כזה, ואחר כך איזושהי פעילות שבעצם מאפשרת איזושהי למידה אקטיבית ואיזשהו בוחן מציאות כזה של האם הבנתי או האם אני צריכה להקשיב לזה עכשיו עוד פעם. עכשיו, איפה נכנסים לכאן הרובוטים? אז בעצם אחד המגבלות של הפורמט הזה הוא שלהרבה אנשים קשה ללמוד באופן מכוון עצמי. זה מצריך איזושהי משמעת פנימית, יכולת ניהול זמן, וגם התמודדות עם קשיים רגשיים שכרוכים בלמידה עצמית, אבל לא רק זה, היום אפשר גם להגיד גם בעבודה עצמית, כי יש הרבה מאיתנו שעברו לעבוד מהבית, וזה מצריך איזושהי יכולת הכוונה עצמית שבעצם לא הייתה,
אולי,
הייתה פחות...
אז אולי לא צריך ברווז מגומי, אלא שוטר מגומי, שיפקח.
אז אני מקווה מאוד שלא נגיע לזה. אז זהו, עכשיו, בעצם בפקולטה אצלנו, אני כבר השמחתי עוד לפני הקורונה, קורס שבעצם מלמד, מכשיר מורים, ללמד באופן אסינכרוני, במקביל ללמידה הסינכרונית בכיתה, אבל שהיא כבר יכולה להפוך, לשמש בעצם לצרכים יותר אפקטיביים, כלומר ניצול יותר נכון של הזמן היקר ערך הזה של למידה פנים על פנים, ולא לבזבז אותו כביכול במערכות כפולות, על בעצם הקשבה למורה, שזה משהו שיכולתי לעשות לבד בבית בצורה יותר מותאמת אישית, כלומר יותר לאט, יותר מהר, לחזור כמה פעמים. עכשיו, לגבי רובוטים, אז רובוטים חברתיים הם בעצם רובוטים שיכולים לענות על איזשהו צורך חברתי או רגשי כלשהו. למשל, יש רובוטים חברתיים שעונים על הצורך של הפגת בדידות אצל מבוגרים. ולמשל בפתאום,
אז זהו, אנחנו גם עסקנו מעט באמת ברובוטים כאלה. זו באמת שאלה מצוינת, האם רובוטים כן מסוגלים להשפיע עלינו נפשית ואיכשהו להפיג מתח ולגרום לנו להרגיש פחות בודדים וכולי, אבל זה מאוד מעניין שכנראה שכן עולה איזשהו צורך, כפי שהדוגמה שנתנו בהתחלה של אותם מתכנתים, באיזה משהו שישב לידם ויהיה חלק מהעניין, קצת שיהיה חלק מהתהליך. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור רינת רוזנברג, קימה ראש מעבדת מיינדפולנס נרלינג בפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה בטכניון. תודה רבה.
תודה רבה והרבה הצלחה ובריאות לכל התלמידים והמורים המסורים.
אמן, תודה. ובפינת האבולוציה הבוקר נעסוק בשאלה מדוע ברוב בעלי החיים, בקרב רוב בעלי החיים, יש יחס של אחד לאחד או אחת לאחת בין זכרים לנקבות. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב, דודו.
ראשית, הנתון הזה הוא נכון? בדרך כלל זה 50-50?
בדרך כלל, כשבדרך כלל זה כמובן אומר לא תמיד, אבל ברוב הגדול של המקרים, זכרים ונקבות מהווים כל אחד בערך חצי מהאוכלוסייה. וזו שאלה שהטרידה חוקרי אבולוציה כבר הרבה מאוד זמן, הטרידה גם את דרווין, כמו כמעט כל שאלה הטרידה את דרווין באיזשהו שלב, והחוקר האמריקאי פישר בשנות ה-30, לפני 90 שנה כמעט, הציע מודל מתמטי, תיאורטי, מאוד פשוט, מאוד יפה שמסביר את זה. אז אני אנסה להסביר את המודל הזה מילולית, בלי להיכנס לכל המורכבויות. אבל בואו נתחיל מנקודת הנחה שיש יתרון לזכרים. יש יתרון לזכרים בגלל שכל זכר יכול להזדווג עם הרבה נקבות, ולכן זכר אחד בתיאוריה יכול להיות שיהיו לו יותר צאצאים. צריך לזכור ברקע שכל תכונה שמגדילה את מספר הצאצאים, יש לה יתרון מבחינה אבולוציונית, היא תהפוך להיות נפוצה יותר. אז בוא נניח שיש יתרון לזכרים, כי לכל אחד יש יותר צאצאים, ולכן עם הזמן יהיה יתרון לאימהות שמייצרות יותר זכרים. ואז באוכלוסייה יהיו יותר ויותר זכרים כל הזמן, באיזשהו שלב יפסיק להיות יתרון לזכרים, כי יש ביניהם תחרות. אז יתחיל להיות יתרון לנקבות. ואז שוב יהיה יתרון לתכונות שגורמות ליותר ויותר נקבות, מספר הנקבות יעלה עד ש... שוב, יתרון לזכרים, אז הפינג פונג הזה באיזשהו שלב מתאזן, ואפשר להראות חישובית שהוא מתאזן ב-50-50, ב-50%. עכשיו, המפתיע והיפה בסיפור הזה, שזה לא משנה מה מנגנון קביעת הזוויג, ואנחנו מכירים הרבה מאוד מנגנונים שונים לקביעת זוויג, למשל ביונקים, גם אצלנו, מנגנון קביעת הזוויג הוא כרומוזומלי. אנחנו יודעים שיש כרומוזום X ויש כרומוזום Y, ולזכרים יש שני כרומוזומים שונים, ולנקבות יש שני כרומוזומים שהם אותו הדבר. אבל בציפורים למשל המצב הפוך.
זהו, אז למד אותנו על מנגנונים אחרים מעניין?
אז בציפורים המצב הוא הפוך. גם בציפורים יש כרומוזומי מין, שכדי לא לבלבל אנחנו קוראים להם W ו-Z, ולזכרים יש שני כרומוזומים שהם אותו הדבר, ולנקבות יש כרומוזומים שהם שונים. ולכן בציפורים הנקבה בעצם מי שקובע את הזוויג. בזוחלים, בחלק מהזוחלים, הזוויג בכלל נקבע על ידי הטמפרטורה שבה הביצה מתפתחת.
ביצה שמתפתחת. זה כבר משהו חיצוני, וואו.
זה משהו חיצוני לגמרי, ובכל זאת, למרות שהמנגנון הוא חיצוני, איכשהו זה מסתדר שהטלה היא כזו, שהביצים מתפזרות בצורה כזו, שעדיין אנחנו נשארים עם 50-50. ויש מנגנונים שהם בכלל מבוססים על הורמונים, כלומר יש מגוון מאוד גדול של מנגנוני קביעת זוויג, ולמרות זאת, לא משנה מה המנגנון, כמעט תמיד זה מתכזז על חצי-חצי.
אז מה, עקרון היד הנעלמה? מה קורה בטבע?
בדיוק עקרון היד הנעלמה. שיש כוחות שמושכים לשני הכיוונים, יש יתרונות לשני הכיוונים, וזה מתאזן באמצע. עכשיו, מתי זה לא מתאזן באמצע? מסתבר שיש גם מקרים, אז בגלל זה הקפדתי כל הזמן להגיד רוב הזמן, כי יש גם מקרים שלא. ובמקרים שיש יתרון לזכרים, זה בדרך כלל מקרים שבהם הזכרים מעורבים באופן אקטיבי בטיפול בצאצאים. וברגע שיש טיפול משמעותי של הזכרים, אז כבר מתחיל היתרון לזכרים נהיה טיפה יותר, ואנחנו מוצאים מינים, יש כמה מינים של ציפורים, שבהם יש הרבה יותר זכרים מנקבות. אבל אלה יוצאי...
אני מוכר לשאול לסיוב, וסלח לי שאנחנו קצרים יחסית בזמן, מה קורה בקרב בעלי חיים, כמו למשל דבורים, או בעלי חיים שחיים בכל מיני מבנים חברתיים מוזרים במרכאות כמובן?
אז שם המנגנון הוא אחר לגמרי, ששם יש הבדל בין ביצה שהיא מופרית לביצה שלא מופרית. ביצה לא מופרית תהפוך לזכר, וביצה מופרית תהפוך לנקבה, ושם האימא או המלכה בכן דבורים, יכולה לבחור אקטיבית בכל זמן נתון, מה יהיה הזוויג של הצאצאים.
וואו.
ובכן דבורים, בכוורת דבורים או בכן נמלים, באופן טבעי יש כמעט רק נקבות, ורק כשמגיעה עונת הרבייה, כשבעצם הכוורת או המלכה רוצה לייצר כוורת חדשה, אז היא מתחילה להטיל ביצים שיהיו זכרים, וזה בעצם מאפשר הקמה של כן חדש או כוורת חדשה.
גורם לי להרגיש קצת, לא בנו, ממש משתמשים שם בזכרים לצורך מסוים וזהו.
אפשר להסתכל על החיים באופן מאוד פונקציונלי אם רוצים. בתור בני אדם אנחנו מנסים לתת תחילה קצת יותר רומנטית לעולם, אבל...
נכון.
זאת אבולוציונית היא מאוד פונקציונלית.
לגמרי. טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.
איך תראה שנת לימודים מקוונת בסימן ריחוק חברתי עבור תלמידים כבדי שמיעה? המאבק בנגיף הקורונה הוביל לכך ששנת הלימודים הקרובה תהיה בסימן ריחוק חברתי, לימוד מקוון דרך המסך במקרים רבים. איך המציאות הזו משפיעה על התלמידים כבדי השמיעה? במסגרות הרגילות אנחנו שמחים לומר שלום למילי וסרשטרום, מנכ"לית עמותת מעגלי שמע. שלום.
בוקר טוב, דודו.
אז בואי נתחיל מהאתגרים המיוחדים שכבדי שמיעה נתקלים בהם, דווקא כשלומדים מרחוק. מה האתגרים האלה? כי דווקא מרחוק אפשר לשלוט בעוצמת השמע וכולי.
כן ולא, אני ככה באמת אפרט. אז קודם כל אני אחל לכל התלמידים ולכל הילדים ובני הנוער שמתחילים היום בשנת הלימודים הצלחה רבה, בשנה מאתגרת, בצל הקורונה. ועל זה נוסיף שבעצם עבור התלמידים שלנו, מכיתה א' ועד סיום התיכון, השנה תהיה מאתגרת אף יותר. אנחנו חווינו את זה כבר ממרץ, בכל מיני אופנים, בכל מיני רבדים, ואנחנו עדיין שם לצערי, גם הסטודנטים, אבל זה כבר נושא אחר. יש בעצם כמה אתגרים. האתגר הראשון הוא קודם כל הריחוק החברתי, שריחוק הוא גם חברתי, הוא גם תקשורתי, זאת אומרת, בעצם אותם חברים, אנשים שתומכים בהם במהלך שעות השהייה בבית הספר, הם כבר פחות חלק מהיום שלהם, זאת אומרת, אם יש חבר טוב שתומך, חברה טובה שעוזרת, מורה, כל דבר דומה ככה, בעצם הקשר שם הופחת בצורה משמעותית. דבר שני, יש את האתגר הלימודי, באמת יש איזושהי הנחה או תפיסה שהכל מאוד טכנולוגי ומאוד נוח ומאפשר לימודים מרחוק. בפועל ראינו את זה בחודשים האחרונים, ואנחנו רואים את זה היום בחששות מאוד מאוד גדולים וכבדים, גם בקרב ההורים וגם בקרב התלמידים, ואני קצת אתן דוגמאות. למשל, כיתה של 30 פלוס ילדים שמחוברים כרגע בזול, ולא שמו על השטק. זאת אומרת, אם גם ככה קשה לי לשמוע את המורה או את החברים וכולי, כשהרעש הוא גם הרעש שיש בבית לפעמים וכל מיני דיבורי רקע וכן הלאה, אנחנו מכירים מצבים שבאמת ילדים, תלמידים, לא שמעו היטב את מה שנאמר בשיעור, חלקם אפילו אמרו, פרשנו. אוקיי? זאת אומרת, לא נוח לי, אני לא שומע, אני לא מבין, זה מתסכל מאוד, אני בטח יכולה להבין אותם ברמה האישית, גם אני נמצאת בפגישות עבודה ולפעמים אומרת, תוריד את הידיים מהפה, תשימו על השטק, כל מיני דברים כאלה.
אני מוכרח לומר שכן, יש בזה משהו, המפגשי זום האלה, גם אני עובד באמצעות זום הרבה פעמים, זה חרב פיפיות, את צודקת שלפעמים אתה גם קצת מאבד ריכוז, קשה להחזיק מעמד גם ברמת הריכוז, לא רק כי יש רעש וכולי, לא יודע, אנחנו עדיין לא ערוכים לזה, אולי נפשית, אולי מוחית, אבל מעניין, מה עוד בעייתי עבור כבדי שמיעה?
אז אני אגיד, באמת יש את המאמץ השמיעתי שאתה הזכרת כרגע, שאם לך כאדם שומע, זה מאתגר, אז תאר לך ילד בן 12, שעכשיו נער בן 12, שנכנס לכיתה זין, כיתה חדשה, בספר חדש, הוא בכלל תוהה אם מישהו ישים לב בזום, אם ישימו לב אליו, שיש תלמיד חדש, לך תכיר את התלמידים ואת החברים החדשים ותספר בכלל על העניין שלך כשזה מרחוק, כשגם ככה יש הרבה לפעמים, אתה יודע, בסוף בלקות שחלק מהילדים פחות מרגישים בנוח לדבר עליה. בנוסף, יש באמת את העניין של להשלים את הפערים של מה שקרה בזום שפספסת. וזה קצת קשה כי, שוב, היום במרחב הבית ספרי או במרחב הלימודי יש גורמים שמסייעים. כשהלימודים עברו לזום, אז חלק מהסיוע שניתן בתוך כותלי בית הספר הוא פחות זמין בזום, ובל נשכח אוכלוסייה שהיא מאוד 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 רלוונטית, שזה תלמידים כבדי שמיעה או חרשים שיש להם לקויות מוגבלויות נוספות, ואו למישהו מבני ביתם. זאת אומרת, יש היום אחוזים מתוך התלמידים הללו שלא מגיעים לבית הספר כבר כמה חודשים, שוב, אם זה כי הם עצמם בקבוצת סיכון או אם זה כי מישהו מבני הבית הוא בקבוצת סיכון, הם לצערי במצב עוד יותר מורכב כי עוד יותר קשה למצוא להם את המענים, ובגלל שבאופן יחסי גם המערכת עדיין מתרגלת לתוך הדבר הזה שנקרא לימוד מרחוק, אז הם, אני רוצה להגיד, נשכחים מאחור לחלוטין, אבל זה עוד יותר מאתגר לתת להם גם את השירותים הללו. ומהצד השני, הם צריכים לקבל את השירותים הללו. אני רוצה להוסיף לכל הדבר הזה, וזה בעצם מה שהעמותה שלנו עושה, מעגלי שמע עבור ילדים ובני נוער, זה פעילות אחר הצהריים, פעילות בלתי פורמלית, חברתית, רגשית, שיקומית ותקשורתית, וזה גם נדבך חשוב בעינינו כפעילות משלימה למה שקורה בשעות בית הספר. אנחנו ממשיכים את הפעילות, אני יכולה להגיד לכם שגם במהלך מרץ ואפריל, כשהמדינה עוד הייתה בסגר וכולי, עשינו את הפעילות גם מרחוק וידענו לתת את ההנגשה, גם הקבוצות שלנו הן לא קבוצות גדולות, ידענו לתת את ההנגשה מרחוק. יחד עם זאת, אני רגע רוצה לדבר על פעילות בלתי פורמליות אחרות, ולהגיד ששם כמעט ולא תהיה את ההנגשה הזו מרחוק. זאת אומרת, צריך לזכור שאותם תלמידים, מעבר לקשיים שהם יכלו, שהם יספגו במערכת הפורמלית, אם אנחנו רגע מדברים על החלקים החברתיים, הרגשיים, על מה קורה בשעות אחר הצהריים, גם שם יש כרגע קושי מאוד גדול להשלים את הפערים.
טוב, אז אני מבין שיש גם בעיה טכנית, אבל גם בעיה רגשית, וגם הריחוק מבית הספר ומהמסגרת, כמובן שהוא פוגע, ואפילו מגדירים את זה כמסוכן, לא פחות מהנגיף עצמו עבור ילדים. כמה כבדי שמיעה יש בבתי ספר בישראל?
אוקיי, אז אני אגיד, הנתונים שמוכרים לנו הם נתונים שבעצם של משרד החינוך. מדי שנה מוכרים בין 5,000 ל-6,000 תלמידים חרשים וכבדי שמיעה בכל רחבי הארץ, מגיל הגן ועד גיל 21, שזה בעצם סיום בספר לתלמידי החינוך המיוחד. רובם לומדים בחינוך הרגיל, במסגרות ליד הבית, מה שנקרא, וחלקם לומדים בכיתות חינוך מיוחד ובמסגרות חינוך מיוחד למיניהם. אלה פחות או יותר המספרים מדי שנה.
ואין שום פתרון של כתוביות אונליין שיופיעו מיד כשהמורה או המורה מדברים. אין דבר כזה בינתיים.
נכון, נכון. אל תשכחו שיש לנו גם את החבר'ה הצעירים יותר, שאני אגיד, אם היה את הפתרון הזה, אז הם לא יודעים לקרוא. הם אמנם, או עדיין בשלבי התחלה של הקריאה, אני אגיד שהם למשל מגיעים לבתי הספר, ולכאורה חושבים שעבורם זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר נוח, כי הנה, הם מגיעים לבית הספר. גם שם ראינו לא מעט קשיים ואתגרים, כי למשל בתוך הכיתה, אומנם אין צורך במסכה, יחד עם זאת, בכל שאר המרחב הבית ספרי, יש צורך במסכות. זאת אומרת, שם יש חובת מיגון, שזה בסדר וזה מוצדק, ויש נכון נגיד קורונה. מצד שני, אני יכולה להגיד לכם, כמי שכיבדת שמיעה בעצמה, בתפקוד גבוה, מה שנקרא, ברגע ששמים מסכות מולנו, אז היכולת שלנו להביא, לקרוא שפתיים, לשמוע את גלי הקול בצורה טובה, יורדת בצורה משמעותית. ותארו לכם עכשיו ילדה בכיתה א' או ילד, לא משנה, שנכנסים לתוך הדבר הזה, לכיתה א', שזה חדש, וזה אומנם מאוד מרגש, אבל זה גם מאוד מאוד מפחיד. ופתאום מורה מדבר אליהם במסדרון, והם אפילו לא בכך מבינים מה נאמר להם. וסיטואציה ברמה הרגשית מאוד לא פשוטה. שוב, אני אגיד בשביל זה, אנחנו כאן באמת בעגלי שמע כדי לתת להם את הכלים, וגם להורים שלהם כדי להתמודד עם הסיטואציה, אבל אין ספק שהיא מאתגרת.
לגמרי, אבל בגלל שבאמת הכנס אותנו לעולמם של כבדי השמיעה והצג בפנינו את האתגרים, אז לפחות תני לנו באמת את הדרך לפנות עליכם כדי לקבל את העזרה שאתם מציעים. איך אפשר להגיע אליכם?
אז קודם כל יש לנו אתר אינטרנט, שם אפשר למצוא את כל הפרטים, גם בפייסבוק, פרטי ההתקשרות נמצאים שם, אם זה במייל, אם זה טלפונית, וזה בכל דרך אחרת. בגדול אנחנו ממוקמים בפריסה ארצית, זאת אומרת, יש הרבה ערים בארץ שאנחנו פועלים שם, אם בתוך מתנ"ס ואם בתוך מבנה של העירייה. אנחנו בעצם מפעילים מסגרות גם עבור תלמידי החינוך המיוחד וגם עבור תלמידי החינוך הרגיל, ובאמת המטרה היא לתת כלים ומיומנויות ולתת את התמיכה גם להורים, אבל בעיקר לילדים. כל העניין הזה של קבוצת שווים, כל הפעילות שלנו מגיל 6 ועד הגילאים הבוגרים מבוססת באמת על קבוצת שווים ועל הכוח הזה של הביחד. זאת אומרת, הרבה פעמים מה שמאפיין את הירידה בשמיעה זה התחושה שאתה ילד אחד לבד בכיתה, בבית ספר, בשכונה, לפעמים ביישוב, אם היישוב לא גדול. וברגע שאתה פוגש עוד חברים כמוך, ואתה חולק איתם את כל האתגרים ואת כל המורכבויות האלה, ואתה מבין שעוד ילדים חווים את זה יחד איתך, זה כוח עצום. אנחנו באמת מנצלים את המפגש הזה כדי לתת להם כלים ותמיכה.
וואו, ואני משער שהיו מקרים של תלמידים שהיו לא טובים עד שהבינו שמדובר בבעיית שמיעה, וכשהם שומעים אז הכל בסדר. אני משער שהיו מקרים כאלה.
חד משמעית, כן. אנחנו נתקלים גם במקרים כאלה, כי לא כל מורה ולא כל גננת יודעת לשייך, אני אגיד, התנהגויות מסוימות בהכרח לירידה בשמיעה, ולפעמים אנחנו יודעים להגיד שילדים בסך הכל הם יצורים ששורדים ויש להם אינסטינקטים, וילדים יודעים לחפות על זה בכל מיני צורות, שוב, באופן לא מודע כמובן, והם מצליחים לפעמים להסתיר את זה, ושוב, לא להסתיר מתוך כוונה, אלא באמת מתוך רצון להיות כמו כולם. וכשזה מתגלה, אז באמת זה מטופל גם על ידי כמובן גורמים במשרד החינוך, שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מקצועי, ובוודאי גם על ידינו, גם אם זה טיפולים רגשיים אם צריך. אנחנו עושים מענה גם בגילים הבוגרים יותר, מלווים גם סטודנטים, נכון שזה לא מטרת התוכנית כאן, אבל באמת הסטודנטים
כן,
שלנו...
היום פחות כן. אכפת לנו מהסטודנטים, בעצם. היום אנחנו מקדישים את התוכנית לצעירים יותר.
גם בגיל 20 פלוס ו-30 אנחנו נתקלים לצערי באותם קשיים עם הלמידה מרחוק.
אוקיי, אבל זה יהיה בספשייל אחר. תודה רבה לך, מילי וסר שטרום, מנכ"לית עמותת מעגלי שמע. עבודה מבורכת, תודה רבה לך.
יופי, יום טוב.
כשזה עמוד קוצר כל העולם ואת כותפת כוכבים, כשזה עמוק עמוק את מרגישה שלתמונה נוספו המון צבעים, מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה
כשזה עמוק הרוח כמו נושאת אותך למקומות זנים כשזה עמוק עמוק שלגים של כעס בתוכם בן רגע נמסים מה מסתתם בתוך שנייה מתוקת כשזה עמוק את יודעת
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, ראשית נודה לעורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל, יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד שעה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שנת הלימודים תשפ"א תשפ"א נפתחת ממש ברגעים אלה בצל מגפת קורונה. חלק מהתלמידות והתלמידים שווים אל הכיתות, אחרים ילמדו באופן מקוון, ואנחנו בשלושה שיודעים בספשייל היום הראשון ללימודים. בין היתר נעסוק במחקר בריטי חדש לפיו נגיף קורונה פחות פוגע בילדים, כמובן לא אומר שלא צריך להיזהר מהדבקות, שכן עשויים להיות מסוכנים לאחרים, ובאופן כללי מדובר בכלל שיש לו חריגים, מיד נעסוק במחקר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארץ, ואנחנו בספשייל היום הראשון ללימודים, אנחנו עוסקים היום ב2,400,000 ילדות וילדים שמתחילים את שנת הלימודים על פי המתווה שגיבש משרד החינוך. חלק מהתלמידות והתלמידים שווים אל הכיתות, אחרים ילמדו באופן מקוון בערים האדומות, 23 ערים אדומות, התלמידים והתלמידות נשארים בבית לפחות עד יום חמישי, נעסוק בכך ונעסוק בעוד עניינים שקשורים לחינוך וגם שלא קשורים לחינוך, למשל מגדור ומגדר בספרי לימוד, מה שכן קשור לחינוך והאם אפשר לחנך וללמד באמצעות קומיקס, וגם השבוע מציינים ברחבי העולם 100 שנים לשידור תוכנית הרדיו הראשונה בעולם. נדבר עם מי שפתחה מיקרופון כבר בשנת 1949 ושידרה כשהייתה בת 11. יכולים לנחש מי הגברת? מיד! העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל, בואו נתחיל. שנת הלימודים נפתחת ממש ברגעים אלה בצל מגפת קורונה, שזה אומר מסכות, קפסולות, כיתות קטנות, שלל אמצעי זהירות ובטיחות. חלק מהתלמידים לא שווים אל הכיתות, אלא ילמדו באופן מקוון בערים האדומות, 23 ערים אדומות, התלמידות והתלמידים נשארים בבית לפחות עד יום חמישי. מחקר בריטי חדש מחזק את מה שידענו על הנגיף, הוא פחות מסוכן לילדים. לפי המחקר שפורסם בכתב העת BMJ, הסיכוי שילדים יחלו בקורונה בצורה קשה ומזערי, והסיכוי שהם יפתחו בעקבות הנגיף מחלה קשה שתצריך אשפוז במחלקות לטיפול נמרץ הוא קטן אף יותר. שוב, מדובר ברוב המקרים, יש חריגים גם במחקר. בקרב מומחים רבים, אגב, יש קונצנזוס שהנזק הבריאותי שעשוי להיגרם לילדים מסגירת בתי הספר הוא חמור יותר מסכנת ההידבקות בנגיף. אז אנחנו רוצים בכל זאת לברר איך נזהרים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אורה פלטיאל מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
רגע לפני שנדבר על איך נזהרים, איך זה שילדים פחות, אני אשתמש בלשון העם, חוטפים קורונה בצורה קשה? מה יש להם במערכת החיסון שאין למבוגרים, או הפוך?
זאת שאלה פתוחה, יש הרבה תיאוריות. תיאוריה שקשורה לרמות הקולטנים של ה-AF2 שיש להם, שאולי זה רמה יותר נמוכה ולכן הם קולטים פחות את הנגיף. יש תיאוריה שגורסת שה המערכת החיסון הטבעית שלהם יותר חזקה, ולכן היא בעצם עודפת או מסלקת את הווירוס יותר מהר. יש אפילו תיאוריה שמרת שהם יותר קרובים לרצפה, ולכן הם פחות חוטפים מאנשים גבוהים מהם, וגם הווירוס נופל על הרצפה ולא מדביק אחרים. אז יש המון המון תיאוריות, ואני חושבת התיאוריה הכי חזקה זה שהם כל הזמן נדבקים בסוגים שונים של נגיף הקורונה, שגורמים להצטננות רגילה, וזה נותן להם מין חסינות צולבת שעובדת גם נגד הנגיף הקורונה החדש.
טוב, טיעון מאוד מעניין, כנראה שמערכת החיסון שלהם, לפי הטיעון הזה לפחות, מעוררת כל הזמן, וכנראה כן, כבר בסטנד ביי לפעול. מעניין.
זה נכון, ואנחנו יודעים שיש חסינות צולבת, כי יש אנשים שבאופן אישי לא חטפו את הנגיף, אבל איכשהו הם חסינים, כי התאי ה-T שלהם יודעים להגיב גם לנגיף הזה.
מאוד מסקרן. ובכל זאת, איך נכון להתמודד עם ריכוז של ילדים בחיתות? אני מבין שגם עד אתמול בלילה עוד בממשלה דנו ולא הגיעו רק ברגע האחרון להחלטה לגבי הערים האדומות וכולי, ושוב, הערים האדומות עד יום חמישי התלמידים יישארו בבית. איך נכון להתמודד עם הדבר הזה? כי בכל זאת, גם אם ילדים לא חוטפים את זה בצורה קשה, אנחנו לא רוצים שהם כמובן גם ידביקו אחרים.
גם אנחנו לא רוצים שהמונים הם ידבקו, זאת אומרת, יש מחלה קשה בילדים, יותר נדירה, תודה לאל, אבל יש מחלה קשה, אז אני חושב שלא צריך להגיד שלא מגינים על ילדים, צריך גם להגן עליהם. איך מגינים בפני ההתפרצויות? אז אני חושבת שהקונצנזוס הוא שצריך להוריד צפיפות בכיתות. מדינת ישראל, מדינה שדוגלת בהרבה דברים, אבל לבושתנו יש לנו כיתות מאוד צפופות עם מטראז' מאוד נמוך פר תלמיד בכיתה. מסכות זה משהו שאנחנו צריכים לנסות לעודד כמה שאפשר גם בקרב ילדים, בוודאי בקרב המורים. עברור זה דבר סופר חשוב, גם אם יש מזגן צריך לפתוח חלונות. צריך לנצל את הבחוץ, ובארץ לא בימים אלה, אבל ברוב הימים של השנה אפשר גם ללמוד בחוץ, וצריך למצוא דרך בטיחותי לעשות את זה. מרחק פיזי זה דבר חשוב, אז הזכרנו את זה. לא לבוא לבית ספר חולה, וזה צריך יושר ויושרה של ההורים, כי זה מקשה על ההורים. שמורים לא יבואו שהם חולים, שיהיה גילוי נאות שמישהו חולה בבית, אז לציית להנחיות של בידודים וכו'. זה מה שאנחנו יודעים עד כה. ולהוריד את השיעור ההדבקה בקהילה, כי ככל ששיעור ההדבקה בקהילה יהיה גבוה, אז יהיו יותר התפרצויות בבית ספר, זה גם הגיוני, וגם הזכרת מחקר בריטי, אז מחקר בריטי אחר ראה את זה באופן ישיר, שבערים שהיה יותר הדבקה בקהילה, היו יותר התפרצויות בבית ספר.
ואם כבר באמת הזכרת את המצב שהוא מחוץ למערכת החינוך, אז מה מסביר באמת את רמת ההדבקה המטורפת שיש כאן בישראל?
בעיקר זה התנהגות של אנשים, זה הפרה של הכללים, זה אירועים המוניים, וזה קבוצת גיל ה-20 עד 35, שהם, או אפילו גם המתבגרים, שהם מרגישים חסינים מהווירוס, כי הם לא חולים והם לא מכירים מישהו שחלה בצורה קשה, ולכן הם מתנהגים כרגיל, והם המנוע כרגע העיקרי של המגפה בארץ.
וכמו שאת רואה באמת את המתווה של משרד החינוך, אם נשוב למערכת החינוך, זה נשמע לך משהו שהוא שקול, החלטה שקולה?
אני שייכת לקבוצה אקדמית של רופאים, רופאי בריאות הציבור, רופאים אחרים, רופאי ילדים, שאנחנו מאפריל טוענים שצריך להחזיר ילדים לבית ספר, בצורה מדודה, עם ניטור, עם קפסולות, ולא לשלוח ילדים במקומות התפרצות. אז אני חושבת שהמתווה הוא פשרה כמו כל דבר, הוא פשרה לא רעה. אולי הילדים מכיתה ה' הם אלה שהכי סובלים מהפשרה הזאת, אבל אני לומדת מרשויות מקומיות ומבתי ספר פרטניים שהם אלה שרוצים לפתור את בעיה של כיתה ה' ו', והם ייתנו להם ללמוד יותר מפעמיים בשבוע, ואני חושבת שזה היה מבורך. היה מאוד מאוד חשוב להחזיר את ילדי הגן וילדי כיתה א', ב', ג', ד', למסגרת הלימודים. אני חושבת שזה צריך להיות מאוד מאוד גבוה בסדר עדיפויות של המדינה. והמתווה אפשר את זה, ואני חושב שזה חשוב. הפשרות הן קשות, ואני מקווה שתימצא דרך גם לשפר את התנאים של הילדים האלה וההורים שלהם.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור אורה פלטיאני, ספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. תודה רבה לך.
בבקשה.
ובמסגרת פינת התנ"ך נעסוק גם כן בחינוך, ברוח היום, אבל על פי משלי. אנחנו שמחים לומר שלום לשדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, דוקטור אילן אבקסיס, שחומריו נמצאים באילן abc.co.il. שלום לך.
שלום, בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
מה זה אומר חינוך על פי משלי? אילו ערכים נמצאים באותו ספר? תזכיר לנו, אנחנו יודעים, אבל תזכיר לנו.
ספר משלי הוא חלק מספרות החוכמה, וחשוב לזכור דודו אגב שבימי המקרא אין בתי ספר במובן שאנו מכירים היום. בתי ספר שלנו הם התפתחות מיחסית מאוחרת, החל מהמהפכה התעשייתית, כלומר ב-200 שנה האחרונות בתי ספר נוצרו בהתחלה כשירותי שמרטפות עבור ההורים שיצאו לעבוד במפעלים, אבל מהר מאוד הבינו שאם הילדים כבר פה אז בוא נלמד אותם. עכשיו בהתחלה אתה יודע החינוך היה רב גילאי, כולם ביחד, ולאט לאט בית ספר שלנו התגבש לצורתו הנוכחית. עכשיו בימי המקרא האחריות על החינוך הוטלה להורים ובייחוד על האבא. עכשיו ברוך שגם הם נטלה חלק מרכזי בחינוך, אבל האב הוא ראש המשפחה והאחריות בסוף היא שלו. עכשיו חשוב לזכור גם דודו שהחינוך כלל חינוך מקצועי. מה הכוונה? האב העביר את סודות המקצוע לבן שלו. אם אתה היית נפח למשל, אז סביר מאוד שגם סבא שלך ואבא שלך וגם הילדים שלך והנכדים שלך היו נפחים. עכשיו שים לב שכבר בפתיחת ספר משלי יש ציפייה מהאב המורה לדאוג לחינוך הבן התלמיד, וכך נכתב, שים לב, לתת לפתעים עורמה לנער דעת ומזימה. כלומר, צריך לחדד את העיפרון לא הכי מחודד בקלמר. עכשיו, פטי זה אדם, מה שנקרא היום תמים, אדם חסר חוכמה, ונער זה כינוי לאדם שהוא לא חכם במיוחד, זה לא קשור לגיל. אני רוצה להזכיר שבחברה אוראלית, חברה שהמסורות מועברות בו בעל פה, לזקנים יש יתרון מכריע ביותם בעלי ניסיון החיים וגם בעלי הידע. נער יכול להיות גם אדם שהוא מבוגר בגיל, אבל עם IQ של אוגר מת, משהו כזה. ושים לב שהציפייה לחינוך כוללת גם אמצעים שכיום נראים לנו קיצוניים. מכירים את הפסוק המפורסם? חוסך שבטו, שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. מה הכוונה? כדי לחנך את הנער יש להקותו בשבט, יש להקותו במקל. ומי שלא יעשה זאת לא אוהב אותו, הוא שונא אותו כי הוא מזניח את החינוך שלו. ומי שאוהב את הבן שלו מלמדו באמצעות מוסר. עכשיו המוסר זו מילה נורא מעניינת, כי כיום למילה מוסר יש משמעות מאוד חיובית, משמעות מאוד טובה, והרבה אנשים מתגאים ביותם מוסרים וכולי, אבל במקרא, בספרות החוכמה, בספר משלי, למילה מוסר יש משמעות אחרת. המילה מוסר היא מהשורש יסר, כלומר ייסורים, ומי שאוהב את בנו מלמדו באמצעות ייסורים. המכות, כפות, סתירות, הצלפות, מה שצריך, העיקר שהילד יתחנך.
איזה מזל שאנחנו לא חיים אז. שוב, זה משהו שלצערי נתן לגיטימציה להרבה מאוד הורים סתם להקות את הילדים שלהם.
וגם ספר משלי מתייחס גם לנקודה הזאת. עכשיו חשוב לזכור גם שחינוך טוב, מה שנקרא, מתחיל בייסורים. עכשיו לנו זה נראה מוזר, אבל ספר משלי נותן סיבה מאוד טובה לדרך החינוך הזאת. סליחה, שים לב, איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר רחיקנה ממנו. כלומר, נקודת המוצא היא שאת האיוולת והטיפשות בלב הנער הצעיר ניתן לסלק רק באמצעות שבט המוסר, כלומר מקל הייסורים, ולימוד הילד מוסר, מוסר באמצעות מכות, היא העדות הניצחת לכך שאב אוהב את בנו. הוא לא מוותר לו, לא נכנע לו, אלא דואג לחינוכו. צריך להוכיח את הנער, סליחה, וצריך לגעור בו. כתוב, טובת הוכחה מגולה מאהבה מוסתרת. כשאתה גוער בו, אתה אוהב אותו. צעק על הילד ואל תאהב אותו בסדר, דודו. נשים לב, בעצם אנחנו מאלפים את הנער, ממש כמו שמאלפים חיות. בספר משלי, אגב, אומר את זה מפורש, שים לב, שוט לסוס, מתג לחמור, מתג זה חתיכת ברזל בפה שאתה שולט בחמור ככה, ושבט, מקל כוונה לגב כסילים. אז בסוס אתה מצליף, בחמור אתה מנווט אותו עם המתג, וגב הכסיל, הגב של הכסיל או הטיפש או הנער, ראוי למקל. עכשיו שים לב, עד כמה חשוב ללמד את הנער מוסר, יש גם בפסוק הבא, אל תמנע מנער מוסר, כי תקנו בשבט, לא ימות, אתה בשבט תקנו, ונפשו משאול תציל. יש פה הנחיה ברורה להורי, אל תיכנע לרגשות ההוריים שלך, אל תרחם על הנער, אל תחסוך מן את המוסר.
מאיפה החזריות הזו? מה קורה שם? מי כתב את הדברים האלה?
כלומר, אומרים, אם תקיע אותו לא תמות, הוא לא ימות, סליחה, מה שנקרא, מה שלא מחסל, מחשל. ושים לב, דודו, אם אתה תקיע את הנער בשבט, תקיע אותו במקל, אתה תציל את נפשו מהשאול, מה שנקרא קשה באימונים, קל בקרב. עכשיו, בקטע האחרון, אגב, מעלה שאלה מצוינת, איפה עובר הגבול? הרי ההורה שמכה את הבן שלו לא עושה את זה לתוך ההקעה, אלא לצורך החינוך. השאלה, כמה זה מספיק? מתי אתה לא עובר את הגבול? ושים לב, דודו, עוד פעם, כתוב, יסר בנך כי יש תקווה, ועל המיתו אל תיסע נפשך. כלומר, המוסר, המכות צריך להיות מדוד ומתון. יסר אותו עד שהוא מבין. לא להכות אותו מכות העלולות לגרום למותו חס וחלילה, לא להכות אותו לצורך ההקעה, רק לצורך החינוך. ולסיום, ובזה נסיים, ההמלצות האלה היום נראות לנו מוזרות במקרה הטוב ומזעזעות במקרה הפחות טוב, אבל חשוב לזכור דבר אחד, דודו. אנחנו, אל לנו לשפוט את אנשי העבר לאור הערכים שלנו כיום. אז זה היה מקובל לנו. לשמחתנו, אני אומר את זה בלב שלם, ערכי החברה השתנו, והיום חינוך באמצעות מכות לא מקובל ברוב המגזרים וברוב העולם המערבי, ואינו קביל, ואנחנו גם יודעים שזה גורם נזק.
לגמרי, טוב, אז נוותר כמובן על השיטות האכזריות האלה, אני משער.
קדמנו מאז.
כן, מאוד מקווה לשמחתנו, אבל אנחנו גם הבנו שאלימות זה משהו שאחת רם מיסודו, מעיקרו, שתיים משהו שגורם לטראומות, וממש מלבד כמובן ההשלכות הפליליות, זה משהו שהוא גם לא נכון משום בחינה, אבל תודה שהזכרת לנו, איך הכל...
גם פדגוגית זה לא נכון, וגם מעשית זה לא נכון, וגם פסיכולוגית זה לא נכון.
וואו, טוב, תודה לך דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, תודה.
תודה לך ולמאזינים.
רדיו חזק, היום מציינים ברחבי העולם 100 שנה לשידור תוכנית הרדיו הראשונה בעולם. ואנחנו שמחים לומר שלום לגברת הראשונה של הרדיו בישראל, גם של הטלוויזיה וגם זוכת פרס אופיר, פרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה ומסך הזהב, אבל לענייננו מי ששידרה ברדיו כבר בשנת 1949, אשת הרדיו של ישראל רבקה מיכאלי, שלום לך.
שלום לך, מה שלומך? איך אתה יכול את כל הדברים האלה עוד פעם להגות כל פעם שאתה מציג אותי?
אני הרגשתי צורך, כי פה בטייטל מופיע לי אשת הרדיו של ישראל, אבל מבחינתי את קודם כל אשת הטלוויזיה, שוב, כילד ראיתי אותך קודם כל בטלוויזיה, אבל אני מבין שההיסטוריה שלך היא קודם כל ברדיו.
היא בדרך כלל ברדיו, אני כן, אני קצר של רשת השידור, ולשם הגעתי. אני בעצמי נולדתי, אני מבינה, 18 שנים אחרי תוכנית הרדיו הראשונה.
את הכי קרובה שיכולה להיות. שיכול
הכי קרוב לעשות. שיכול להיות. ואצלנו בבית הרדיו היה אחד הרהיטים היפים שאני זוכרת. הוא היה ענק, פילקו. והשכנים גם היו באים לשמוע הרדיו. הוריי קנו מההתחלה רדיו. אני נולדתי כבר היה רדיו בבית, ולא שכיח לאנשים בגילי.
שוב נזכיר, את לא סתם השתמשת במילה רהיט, כי באמת רדיו היה ענק פעם וגם יפה, נכון? השקיעו בעיצוב.
כן, השקיעו בו. ואני בלילות הייתי בורחת ביום שישי, שמה עליי שמיכה, מצמידה את האוזן ושומעת בגלים קצרים את Voice of America, כל אמריקה. היה ווינס קונוור שהייתה לו פינת ג'אז, כל יום שישי, היה לו בס כזה יפה. ובכל יום שישי אני מרגיש תוכנית ג'אז, וזאת התוכנית, ג'אז, התוכנית בכלל הראשונה שהתמכרתי עליה.
וואו, טוב, זו הייתה הדרך להגיע לעולם, נכון? באותה תקופה.
בכלל, כן. כל דבר קיבלנו בדרך גלים קצרים. אבל אני מדברת אליך כמאזין, כמי ששידרה, אז אני התחלתי בגיל צעיר, דורה בפני הרדיו בירושלים, הדרכת האלף ארי בולט במאי תיאטרון, הביאו והקימו קבוצת ילדים שעשו מחזות רדיו, מה שנקרא תסקית. אני חושבת שעשינו פעם בשבוע או פעם בשבועיים, היו מתכנסים, עושים חזרות, שמים הרצאות על תיאטרון, עושים כמה תרגילים יחד עם הבמאי, ואז פונים להקליט תקליט תסקית. במקביל לנו היה אותו אולפן עם במאי אחר בתל אביב.
זאת אומרת, כבר בגיל 11 התחלת, הפכת להיות חלק, זה סוג של שחקנית תסקיטים.
כן, ברדיו, כן. ואז אנחנו... שאלו אותי כבר לתוכניות מבוגרים, שנחוץ היה ילד או ילדה, אז היו שמים לי פודיום, אני זוכרת שעמיקה מגורבת שהיה הרבה פעמים אבא שלי, אתה בטח לא שבעת את שמה של ריטה פרסיץ, היא באמת מאבני היסוד של הרדיו הישראלי, הארץ ישראלי, היא הייתה אימא שלי. הייתה סדרה כזאת למבוגרים, איך לנהוג בילד שלא רוצה להגן, ילד שלא רוצה לאכול, ואני תמיד הייתי הילד, הכל היה כתוב, גם הפסיכולוג, גם הילד, גם ההורים, הכל היה מתוסקת, וזה היה משודר, פעם בשבוע או פעם בשבוע, מין סדרה.
את עדיין משדרת ברדיו, אני יודע, נכון?
כן, אפשר לומר... פעם בשבוע, יום שישי.
לגמרי, ואני גם מאזין לתוכנית שלך. זה המדיום האהוב עלייך, כמי שגם עברה לטלוויזיה, או כמובן הנחיתה תוכניות...
כן, זה המדיום גם שהכי עוזר לי בחיים הפרטיים שלי להתארגן. לעשות טיימינג, להחליט מה בא אחרי מה, להחליט את סדר עדיפויות סוף סוף. לפחות פעם בשבוע יש משהו שאני... בוררת מהמון הצעות אחרות, כמו שאתה יודע, היחסנים עובדים יפה, ואתה בורר את החמישה אייטמים, אתה מוכרח לאהוב כל מה שאתה משדר, ולכן נתנו לך תוכנית פעם בשבוע, אז אתה יכול להיות עורך ולחשוב ולברור טוב את מה שאתה משדר, להחליט על הסדר, בכל שאר הדברים שאני עושה, אין לי בחירה כזאת.
זאת אומרת שמה, שברדיו מאמיסים עליך גם תפקידים של עריכה, ולפעמים קצת הפקה וכו'?
זה לא עומס, זה אחת מהדרכים שאני עובדת כך.
תמיד. הייתה לי שותפה מיתולוגית כל השנים, דליה אונטריזנט, היא פרשה לפי שעה. עכשיו אני עובדת עם מפיק, אז אנחנו, אני יותר עורכת התוכנית, הוא כמובן גם משתתף, והוא בעיקר מפיק, אסף נבו, וזה הצוות הקבוע.
איפה את רואה? הרדיו באופן, אגב, אני לא בטוח שצפוי כל כך, שרד מאוד יפה כמדיום, ועכשיו גם יש פריחה של כל עניין הפודקאסטים. איפה את רואה את המדיום הזה?
הפודקאסטים, אני כבר נכנסתי לזה, רק אחרי זה באמת, אני עשיתי כבר 3 פודקאסטים, ואני הרביעים, משום מה, לא היה לי אולפן, ועכשיו יחד עם הקורונה נפרדתי מזה, אבל אני אחזור לזה.
שוב נזכיר למאזינים, הסקיטים, כי את הזכרת את התסקיטים שגם אני גדלתי עליהם, שוב, תסקיט זה היה ממש כמו מין מחזה רדיופוני כזה, לגמרי עלילתי בהרבה מאוד מקרים, ואנחנו מדברים על הסקיטים, שזה מין תוכנית רדיו on demand כזה, שאתה יכול להאזין לה כשאתה רוצה.
תמיד. אני משקיעה בה, אני רואה שזה הרבה פעמים בנוי על שיחה עם עורכים, מלבלים נושא, ושומרים את זה כפודקאסט. אני מזה גם דיבורי התרבות, אבל אני בהחלט עשיתי תוכנית ששקדתי לה המון, דליאון ואני, על נחמה הנדל, עשינו לרביעיית מועדון התיאטרון, ועשינו על מיכאל אוהד, שהוא באמת ממציאי הרדיו הארץ ישראלי, הוא זה הראשון שעשה את כל התסקיטים, מאות תסקיטים, הוא חלש בכל.
מה את אומרת על הרדיו בעתיד? זאת אומרת, הדבר הזה כאן כדי להישאר? זה יישאר כאיזשהו
מדיום? בוודאי שישאר הדבר הזה. אני לא יודעת איפה ישמעו אותו יותר בבית, באינטרנט או כי לא כל האנשים יש להם סבלנות לתמונות הרצות ולשמוע את כל ה8 דקות פרסומות. זה דבר שלפעמים 8 דקות זה כשהם מוגנים. אני חושבת שהרדיו מקצר בפרסומות, אז אפשר לעמוד בהן. באוטו אתה שומע הרבה מאוד רדיו. לי חבל שהרדיו לא יכול יותר להשקיע כמו פעם. שהרדיו יזם את כל פסטיבלי הזמר ואת כל חגי הזמר למיניהם. אבל זה לא יהיה.
זאת אומרת שהרדיו בעבר באמת היה מחולל תרבות והרבה מאוד לא, זו הערה חשובה, כי הרבה מאוד שירים כפי שמגדירים אותם כנכס צום ברזל, שירים שעד היום מלווים אותנו, זה היה בעצם יוזמה של הרדיו.
בוודאי, בוודאי. הרבה מאוד. כך את דליה גוטמן ואת השירים שהיא הפיקה ושבזכותה קיימים בכלל. אני זכיתי להיות הקריינית שלה.
וואו, טוב, אבל משמח שהמדיום הזה באמת עדיין כאן, והוא כן מצא את מקומו, ועכשיו גם חווה איזושהי פריחה. וואו.
גם אנשים הרבה יותר טבעיים, אתה גם פחות מוסעת על ידי, יושב לך בן אדם, אז הוא אומר, איזה אוזניים יש לו, ואתה לא מקשיב בכלל למה שהוא אומר. אני חושבת שזה לכן פחות מסיח את הדעת, כל הדברים, הנראות, שהיום חלק גדול, ואתה יכול לומר את מה שאתה חושב, גם בפיג'אמה.
כמעט הגדרת את המצב שבו אני משדר, אני משדר מהבית, וגם אפילו לא פיג'אמה, אלא אפילו פחות מזה. אבל לגמרי כך, וזה גם נכון, עשוי להסיח את הדעת גם בכל מה שקשור לצופה או מאזין, וגם לשדרן או לשדרנית. תודה שהצטרפת לנו בבוקר הזה.
יום הולדת שמח.
תודה רבה לאשת הרדיו של ישראל וכל שאר הטייטלים שפירטתי בהתחלה, רבקה מיכאלי. תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
ובמסגרת פינת הלשון אנחנו עוסקים בשירים שמלווים את התלמידות והתלמידים ביום הזה, או שלפחות נכתבו על היום הזה. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. שלום.
משה, טוב, דודו.
התרגשות.
ראשון שמח, כן. יום ראשון ללימודים שמח.
כן, אנחנו אמנם אולד סקול וזה, אבל אנחנו זוכרים את התחושה הזאת של של להגיע לבית ספר וכולי. יש תמיד, זה תמיד קצת פחד ממורה או מורה חדשים, אבל יש משהו מגניב ביום הזה, לפחות זכיר מאוד.
נכון, זה ממש משעשע, כאילו לחשוב איך זה, בעצם כל אחד חווה את זה אחרת, כל אחד מרגיש את זה אחרת, ובאמת אני חושבת שאנחנו ננסה ככה היום באמת לתת מקום גם לתחושות האלה, ולא רק אולי לא רק לעברית, ננסה לראות את העברית ואת הלשון העברית דרך, דרך התחושות, הרגשות, אולי החוויות שעולות לכל מיני אנשים מתוך, מתוך היום המיוחד הזה. והיום הכנתי ככה פינה שהיא קצת אחרת. אנחנו ננסה לעשות היום איזשהו מסע לא רק בין מילים, אלא גם בין מנגינות, ואולי נצא מתוך, מתוך השירים שנכתבו היום הזה, ויש לנו הרבה כאלה בעברית. אז אולי הראשון והכי אהוב על הרבה אנשים, בעיקר כי הוא מתחיל במין שגיאת לשון, כמו שאנחנו קוראים לה, בשיר של נעמי שמר, אני אולי נשמע אותו לרגע, ונתחיל
בואו נשמע, הנה די-ג'יי מקלר.
הראשון לספטמבר 1960, הולך לבית ספר ילד, חולצה בצבע תכלת, משאיר מאחור את כל החיים היפים. בראשון לספטמבר...
מה זה? שתי טעויות? גם יהודה וגם ראשון?
וגם לספטמבר, למיטב זיכרוני.
נכון. שוב נזכיר למאזינים, אחד במאי, תמיד זכר לא מיודה, אז צריך להשיג את תגובתה של נעמי שמר כמובן.
נכון, אז אחד במאי ואחד באפריל ותשעה באב, ואנחנו מכירים את הדגמים של הימים המוכרים, הבינלאומיים או היהודיים, שאנחנו מכירים את ההגייה והניסוח הנכונים שלהם, אז באמת תאריך צריך לבוא עם מספר בזכר, אבל לא מיודה, ולא בזכר הסודר, כלומר לא בזה שמסדר את סדר הימים, ראשון, שני, שלישי, אלא בזכר המונה, 1, 2, 3, כמו 1, 2, 3 ילדים. אנחנו סופרים בעצם את הימים, לא מסדרים אותם על פי סדרה. ובשיר הזה באמת אנחנו מגלים גם ראשון, גם הראשון, כלומר מיודה, שאנחנו לא מיידים אף פעם, וגם הלמד הזאת שאנחנו בדרך כלל אומרים שהדרך של העברית היא ב-1 בספטמבר, 9 באב, כן? אלה הדגמים המוכרים הרגילים שלנו. ובאמת, זאת שאלה, מה קרה כאן? ונעמי שמר אי אפשר לחשוד בה שהיא לא ידעה
ממש.
שצריך לומר עד בספטמבר. ממש אי אפשר לחשוד בה. ובאמת...
אולי הכוונה היא ליום הראשון? טוב, אני מנסה להבין.
כן, בעצם יש כאן משהו די פשוט. נעמי שמר בא לשיר הזה מתוך רצון להגיד, יש כאן איזשהו מותג, יש כאן איזשהו שם שכבר כל כך אחוז בפי הדוברים, שזה לא סתם עוד תאריך, זה לא כמו 5 בספטמבר, זה לא סתם תאריך כלשהו. והיום המיוחד, היחיד שבו מתחילה שנת לימודים, והוא היום הראשון ללימודים, היא ממש רצתה למקד את תשומת הלב בעניין הזה של זה מותג, זה לא יום רגיל. ומדוע? היא בעצם מתארת כאן את יומו הראשון של משה בקר, הזמר של השיר הזה, בבית ספר, הוא נכנס לכיתה א', בראשון לספטמבר 1960, כפי שהוא שר בשיר הזה. מבחינתו זה היה יום ונורא. זה היה ממש יום לא טוב בשבילו, הוא רק המחשבה שלו, להיפרד מהצעצועים, להיפרד מהגן, ולהתחיל עולם אחר של מבוגרים, זה היה דבר שהיה לו מאוד מאוד קשה במחשבה. הוא זוכר את החוויה הזאת.
כמה שעות לאחר מכן הוא שב לצעצועים.
נכון, אבל הסיפור שהוא תמיד מספר, שכשהוא היה קטן, אמא שלו תמיד הייתה שרה לו 5 שנים חלפו על דן, שהסיפור שם הוא בעצם שאחרי 5 שנים של גן, אתה עוזב את הגן, אתה נפרד מהצעצועים, אתה נפרד מהמשחקים, אתה עובר לעולמה של תורה, עובר לעולמם של גדולים. הוא ממש חשש מהעבר הזה, מה שאהב אותו, הוא לא רצה להיפרד מהגן ומהצעצועים, הוא ממש רצה להישאר שם. הוא בא לנעמי שמר, שנעמי שמר הייתה כמובן, ברור לך שהיא מאוד מאוד אהבה בספר, וסיפר את החוויה הזאת, הוא ביקש ממנה שיר, שהוא הכין את האלבום הראשון שלו, ונעמי כל כך התחברה לחוויה שלו, שהיא ממש הצליחה להעביר אותה. היא גם מתארת שם, בית אחר כך שאומר, אצלו 2 ועוד 2 הם 3. שתיים ועוד שתיים הם שלוש. זאת אומרת, ממש תהיה רחביה של ילד שלא מסתגל, שלא מתארגן על עצמו, שלא מתאים עדיין, לא בשל אולי לבית ספר. יש אנשים שלקחו את השיר הזה בשלב מאוחר יותר ואמרו, זה השיר שמייסד הכי טוב ילדים עם לקויות למידה. אנחנו לא באמת יודעים מה היה שם למשה בקר.
אבל גם בלי לקויות למידה, אני משער שיש איזושהי רמה של חרדה, כן, מעניין.
כן, זה נכון, יש לזה זה מעבר, זה אולי המעבר הראשון שילד באמת אולי יכול לזכור אותו. אז כן, זה דרך יפה מאוד של נעמי שמר להצליח להעביר את זה, והוא באמת, זה שיר שאני אוהבת מאוד להדגים איתו, כי הוא שיר שבאמת נותן, כאילו נותן לגיטימציה, לטעות, אבל זה קצת כמו, אתה זוכר, אני וסימון ומויז הקטן, אז גם okay. שם, אנחנו, אלה מקרים שבהם הכותבים ידעו יפה מאוד שזאת לא הצורה הנכונה, אבל רצו בכוונה להשתמש בה.
מעניין, וואו.
To make a statement.
מאוד מעניין. בואי נעבור לשיר הבא שהוא יותר אופטימי או אחר.
כן, אז דיברת על נעמי שמר ואמרנו שהיא נורא נורא אוהבת את העברית, נורא אוהבת את העברית מצד אחד, וגם אהבה מאוד בספר, אז היא כמובן כתבה את שיר בית הספר האולטימטיבי, אתה רוצה שקודם נשמע?
קדימה, די-ג'יי מקלר ינגן. ממש מנגן פיזית.
א' אוהל בית זה בית, ג' זה גמל גדול, מהי ד' זוהי דלת שפותחת את הכל.
כן, אז השיר האולטימטיבי, שאתה יודע, כל ילד שמתחיל כיתה א' הוא מתחיל לימודי קריאה, לומד אותו כמובן, יש פה שני דברים, גם שיר שבעצם מסדר לנו את סדר האלף-בית, מה שאנחנו מכירים גם כשאנחנו לומדים למשל את ה-ABC, אז יש שיר של ה-ABC שמלמד את סדר האותיות. כאן נעמי שמר עשה את זה בצורה קצת יותר יצירתית, ולא רק נתנה לנו את שמות האותיות, אלא גם חיברה מילה, שמתחילה באות הרלוונטית לכל אות. מה שיפה לראות אצלה כאן בשיר הזה אולי, וזה אולי אחד הדברים ששמענו כאן אחרון, למשל דלת. אנחנו יודעים שרובנו אומרים דלת, עם דלת נכון. בסוף גם. אבל בעצם האות היא דלת, ונעמי הצליחה להיות מספיק מתוחכמת כאן כדי גם להשתמש בשם האות דלת, וגם להצטרף אליה את המילה דלת, כמין טריק כזה, אומנותי, תזכרו
כן, שאתה בעצם כתוב אותו עד עכשיו. כן, את חושבת שהתכוונה לזה? מעניין.
אני כמעט בטוחה שכן. אני גם חושבת שבאותה מידה היא גם משתמשת באות תו, וגם שם היא בעצם חורזת מה צריך לבוא עכשיו, איפה שין ואיפה תו. זאת אומרת, היא ממש ככה, היא לא הייתה חייבת
לחורז. ממש הבינה איפה הבאגים שלנו.
בדיוק, היא ממש הבינה את הבאגים, היא ממש נתקה איזושהי טכניקה ספרותית אומנותית יפה, שמאפשרת לה בעצם לדייק אותם. וזה, בעיניי זה ממש מרשים, אם היינו ממש מקשיבים לזה, וזוכרים את זה לנצח, אז אולי אפילו היינו הוגים, נכון.
אז בואי נעבור לשיר האחרון, ברשותך, את יכולה לבחור אחד משני השירים.
אז בואי נעבור לגזקריה.
אוקיי, בואו נשמע.
אז נשמע את הרקע?
כן, כן, מיד די-ג'יי מקלר ינגן. לא, הוא הולך לשיר האחרון לדעתי. בוא נשמע את השיר. הנה, זה בבקשה. הם מדברים שם על הנוהג הזה ללקק אותיות מדבש וכולי שהיה מקובל פעם?
נכון מאוד, נכון מאוד, כן. אתה זוכר את זה מאצלך?
מה, אני?
עברת דבר כזה לא, נכון?
אני גדלתי עם אפל 2C, אני שיחקתי בנקמתו של מונטזומה ובזום, בדום, סליחה. איזה אותיות, איזה ללקק. הכל היה כבר במחשבים בשנות ה-70, כבר התחיל.
נכון, אבל מצד שני, זה גם עדיין, זה נוער שעדיין קיים עד היום, כלומר, זה מאוד תלוי בקהילה שבה חיי. בוא נסביר שנייה, השיר הזה הוא שיר שכתב יהושע סובול לשלמה בר מהברירה הטבעית, והוא שיר שבעצם מתאר את מהלך הכניסה לחדר או ללימוד התורה, או מה שאנחנו קוראים לו כיתה א', אבל אז התחילו אותו בגיל 3 בערך, בצפון אפריקה, בכפר תודרה. זה נכון לכל אנשי צפון אפריקה, כנראה יהודי צפון אפריקה מכירים את החוויה הזאת. הכוונה היא לילד מגיע לגיל 3, מה שהיום אנחנו רגילים לקחת ולעשות לו חלפה נגיד, אז היו מכניסים אותו לחדר, היו מתחילים ללמד אותו את אותיות התורה, וכדי להמציק את התורה בחיקו, היו כותבים את כל אותיות האלף בית הלוח של עץ, תובעים אותן בדבש, מורחים עליהן דבש, ואז אומרים לילד יוצק, ובעצם בזה ממחישים לו, אמר המתוך של התורה. גליקריה זה בעצם סוכריה. גליקול זה מתוק.
לא ידעתי, די. אוקיי, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה, וגם איכשהו יצא לנו בול, כי איכות הקו השתבשה ב-20 השניות האחרונות. תודה רבה לך על הפינה הזו לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן. תודה.
להתראות.
ובמסגרת פינת הקומיקס נעסוק בחינוך ורוח היום ובשאלה אם אפשר לחנך באמצעות קומיקס. שלום לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק.
בוקר טוב דודו, מה נשמע? מה קורה?
יש אספירציות חינוכיות לקומיקס או שזה מדיום שבא לבדר?
תשמע, האמת שאתה ככה מתפרץ לדלת, מה זה פתוחה? זאת אומרת, מה זה פתוחה? מהרגע שקומיקס כאילו בעצם פרץ לתודעה, אז בחלק גדול מהעולם, הוא נהיה אמצעי קלאסי ללימוד, כן? אתה יכול ללמד דרך קומיקס, כנערה, בשנות ה-50, סדרה שקראו לה קלאסי קומיקס, שפשוט איבדו לקומיקס יצירות ספרותיות, אבל מעבר לזה, כן, כי זה כאילו, אתה יודע, לקחת...
באמת שזה רעיון מצוין לדעתי, גם ספרי היסטוריה וכולי, למה לא?
לא, זה בכלל לא, זה, אבל זה טריוויאלי, כי זה לקחת סיפור, ספר אותו בצורה אחרת. אני מדבר איתך, מה שלמד, לנסות ממש, ללמד מדע, ללמד היסטוריה, ללמד דברים, כן, ממש ללמד. וזה היום, אתה, לא יודע, אתה נראה לי שהפעם, הפינה הזאת, הפעם ממש בשבילך, דודו, כי אתה אוהב את הדברים האלה, כי היום, הלהיט הכי גדול בקומיקס, זה קומיקס לימודיים, קומיקס חינוכיים, זה פשוט לא יאומן. יש המון המון ספרי קומיקס יוצאים שממש מוקדשים לנושאים של מדע וטכנולוגיה ודברים כאלה, ופיזיקה, וזה דרך נהדרת ללמד ילדים מסתבר. יש, אפילו בארץ, בארצנו הקטנה, יש כמה חבר'ה כאלה שעושים את זה. זאת אומרת, למשל, יש בחור בשם דניאל ליכטר, כן, דניאל ליכטר, שהוא בחור שגם עובד אצלי בעיתון של עיתון זבנג, הוא עושה שם, לא יודע, הוא החליט לעשות קומיקס שמוקדשים לכל מיני נושאים כאלה, לכל מיני דברים היסטוריים, נגידו עכשיו על המחשב הראשון, בכל בצורת קומיקס.
זה באמת נשמע משהו מבריק ומדהים שיש. מדהים ללמוד ככה.
נכון, ואז הילדים, הוא גם הוציא את זה באופן עצמאי, כן? אני פשוט, וגם מפרסם את זה אצלי בעיתון סבג והמשיכים, ועכשיו הוא גם כנראה בקרוב יוציא את זה בספר, ממש בהוצאת ספרים, בידיעות אחרונות לדעתי. וכן, וכאילו הוא ממשיך טרנד כזה, יש בחוץ לארץ, יש למשל ליין שלם, חברה שלנו קוראים לה סייאנס קומיקס, כן? סייאנס קומיקס, היא מוציאה, כן, כל מיני ספרים שלמים שמוקדשים לכל מיני נושאים, למשל, אם אני רואה פה, עכבישים, יש קומיקס על מערכת העיכול, קומיקס על רוקס אנד מינרל, כן, והכל בצורת קומיקס, זה פשוט...
ואתה גם, אני מקווה שרבים יודעים שגם יש לך תוכנית בחינוכית, באופן כללי, כל צינור פתוח למוחם של הילדים שווה לנצל אותו לחינוך, ולא רק לבידור. מותר להם להתבדר כמובן, אבל אפשר על הדרך גם ללמד אותם.
רגע, אבל העניין הוא מה שמדהים בכל העניין הזה, זהו, שלא יודע מה הילדים באמת, אני יודע שבאמת, אני גם... זאת אומרת, זה להיט, מבין? זה ברבי המחר, הדברים האלה. זה לא שזה, אתה יודע. אני גם זוכר, לפני כמה זמן, עשיתי איזושהי הרצאה, איזו סדנה לילדים. שאלתי אותם, מה הקומיקס האחרון שהם קראו? וחלק, חצי מהם בערך, קראו קומיקס על, כן, קומיקס על פיזיקה, קומיקס על כימיה, כן, קומיקס על דברים כאלה. זה דברים שהם נהנים מזה, הם אוהבים את זה. זאת אומרת, אני גם כן, תמיד נמשכתי לכל דבר שהיה בצורת קומיקס, אבל פה ממש מנקלים את זה, זה גם הולך, תמיד שזה גם צידוק כלכלי. זה העניין המעניין, זה למשל היה למשל לספרי היסטוריה, את החברה DC הוציאו פעם The Big Book of משהו, Big Book of Legend, Urban Legend, זה בעבר לך ספר שלם, שסיפר על אגדות אורבניות, כן, על כל מיני דברים, על Big Book of Pirates, ואז לך סדרה של סיפורים על שודדי ים, גם כזה, גם היה דבר שהוא היה מאוד חינוכי, למדת על זה המון, למדת מזה המון. הקטע הוא שהפעם, מה שמעניין בספרים האלה, שהם לא מתחפשים, זאת אומרת, אני למשל, בתור ילד, למדתי המון היסטוריה מאסטריקס, כן, הייתי קורא אסטריקס, אתה מכיר את אסטריקס?
כן, ודאי.
קורא בתקופת הגלים וזה, אז ככה למדתי, שאלתי אבא שלי, מה זה החבר'ה האלה, כן, עם הכנפיים על הראש וזה, אז הוא הסביר לי על הגולים ועל האימפריה הרומית ודברים כאלה, ולמדתי המון מזה.
אבל אתה אומר שפה זה דוח לעניין, זאת אומרת, אני קונה קומיקס חינוכי.
קומיקס על פיזיקה, בבקשה תקראו, והם נהנים מזה, והם נהנים מזה. פשוט, אז אתה יודע מה הצעד הבא, אתה יודע מה הצעד הבא שלנו, דודו.
מה הצעד הבא?
שלושה שיודעים הקומיקס. שלושה שיודעים הקומיקס. מה אתה אומר על זה?
יש תמיד פנטזיות לכתוב ספר, גם בעקבות החפרנים ופיצ'ר וקומיקס. האמת שזה לא רע, זה מאוד מעניין. מוכרח לומר שאיכשהו להעביר ידע ותוך כדי לבדר בכל מדיום, זה משהו שמדליק אותי באופן אישי.
יאללה, אז בואו, אני אומר, אני תמיד אומר, אתה דמות קומיקס, אתה כבר כאילו...
אז התוכנית הפכה להיות סוג של הקרישים, מציע הצהרות, ההצעה התקבלה וקדימה, נצא לדרך. תודה רבה לך, איש הקומיקס של ישראל, אורי פינק, זה היה מרתק, תודה רבה לך. ובמסגרת פינת הספרות שלנו אנחנו רוצים לעסוק במגדור ומגדר בספרי לימוד. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביתן דביר ומגישת הסקט האחיות גרים בגלי צהל. שלום.
שלום שלום.
אני נתחיל את השיחה ואז אני אנסה להבין עם עצמי האם אנחנו נטפלים לספרים וכולי, או שאנחנו מחפשים יותר מדי לעומק את העניינים האלה בספרי לימוד, או שממש לא?
אתה רוצה שנתחיל בזה? בוא נתחיל בזה.
כן, בבקשה.
תראה, היום אני בכלל בכובע לא של עורכת ספרות, אני בכובע של אימא, כי הבן שלי עלה היום לכיתה ג' וזה מאוד מרגש. ושאלתי את עצמי גם את השאלה הזו, כי כשביקשתי מאמהות אחרות לחלוק איתי דברים שהם מצאו בספרי הלימוד של הילדים שלהם, אז גם יש טקסטים ניטרליים לחלוטין, שבהם אין שום הבדל בין הפנייה לבנים לבין הפנייה לבנות, וזה מאוד משמח, כי במחקר הגדול האחרון שנעשה בארץ, של דוקטור סופיה מלר, שנעשה ב-1991, המצב היה הרבה הרבה יותר גרוע משהו היום, והרבה מספרי הלימוד היו מאוד ממוגדרים באופן שבו הם מכתיבים לילדים ולילדות שמופיעים בהם את המשימות שלהם למשל. אבל דווקא בגלל שאנחנו במצב הרבה יותר טוב היום, אז הדוגמאות שבהן זה אחרת, פתאום נורא נורא מפריעות. זאת אומרת, אם הילדה סופרת סוכריות והילד סופר מכוניות, שלא לדבר על מצבים שבהם הילדה סופרת קלוריות, שזה גם קיים. אז פתאום זה הרבה יותר צורם לנו, אני חושבת שזה היה צורם להורינו כשאנחנו היינו בגילאים הרלוונטיים.
אני חושב שפעם היינו קצת אדישים לזה יחסית, והיום באמת כל דבר כזה צורם מאוד.
נכון, נכון, ואני חושבת שזה טוב שזה תורם. זאת אומרת, אני חושבת ש... ולכן כשראיתי דוגמאות הפוכות, זאת אומרת, ספר לימוד שבו יש שלוש אבירות, ופתאום עלה לי חיוך על הפנים, כי יש בזה משהו כל כך משחקי וכל כך משחרר וכל כך נכון, שאתה מתחיל לשאול את עצמך, אז רגע, אז למה לא כל הטקסטים יכולים להיות כאלה? ולמה אנחנו עדיין תקועים במצב שבו... למשל, יש לנו תרגול בהשלמת פעלים, שזה אחת הדוגמאות שראיתי, שבו רם אמר ורם בנה ורם חלם, ואילו רננה נתנה ורננה ברחה. אז נכון שצריך להשלים את זה גם רן נתן ורן ברח, ורננה בנתה וחלמה, אבל המצב הראשוני שאתה רואה כשאתה פותח את הספר, הוא שהילד הוא יזם שחולם ובונה, והילדה נותנת ובורחת. אז אני חושבת שהעובדה שהרגישות שלנו לזה הרבה יותר מחודדת היום, עשויה להבטיח שכשהילדים שלנו ישלחו את הילדים שלהם לבית הספר, אז המצב הזה כבר לא יתקיים. זאת אומרת, אנחנו נוכל באמת לראות ספרי לימוד, שמלבד ללמד את הילדים שלנו השלמת פעלים, שזה דבר חשוב, או איך לספור מכוניות ו... קלוריות, הם יוכלו ללמד אותם גם דברים אחרים.
ושוב, זה לא רק הקטנוניות הזאת של, של המגדר, שהרבה פעמים רואים בזה כאיזה משהו שהוא פוליטיקלי קורט וכו'. הבעיה היא שבאמת הדוגמאות האלה איכשהו באמת מתקבעות בקרב הילדות והילדים, ואז באמת פתאום יותר גברים פונים למדע ונשים למקצועות אחר. זו הבעיה.
נכון. ואני חושבת שזה גם ניסיון לתפוס חינוך וספרי לימוד כחלק מחינוך רחב הרבה יותר. זאת אומרת, זה לא רק חינוך לדקדוק נכון, ולא רק חינוך לשימוש בכלי החשבון באופן נאות, אלא חינוך לחברה שיש בה שוויון שהוא כל כך מוטמע, עד שיש למשל מספר זהה של יצירות וטקסטים בתוך ספרי הלימוד שנכתבים על ידי גברים ועל ידי נשים. כך שיש ייצוג הרבה יותר מאוזן ונאות לכל ההיבטים ולכל החלקים של החברה. וברגע שזה הופך להיות חלק כל כך אינטגרלי מספר הלימוד, שאתה בכלל לא צריך להרים עליו גבה, אני מאמינה שזה יהפוך להיות גם חלק הרבה יותר אינטגרלי מהחברה עצמה. כי זה לא שמלמדים את הילדים את הדברים הללו, אבל הם נמצאים שם מתחת לפני השטח ומתקבלים באופן מאוד טבעי, ואנחנו, אני חושבת, היינו רוצים שיתקבל באופן טבעי משהו קצת אחר.
ודאי צריך לתת לילדים לבחור האם הם רוצים לספור קלוריות, אני לא ממליץ באופן כללי, או מכוניות או כלי נשק, או לא, לגמרי לא, זו בעיה אחרת. אבל זה באמת נכון שצריך לפרוס בפני כולם את הכל ולתת להם לבחור באמת, ללכת נכון. על פי צו מצפונם או הכל שנמצא להם בראשם. אנחנו נסתפק בדברים האלה. זה בכל זאת, למרות ששוב, חשדתי שמדובר בהתקטננות, אבל עובדה שגם לי הדוגמאות האלה צורמות, כי אנחנו מבינים את ההשלכות של כל העניין הזה. אז זה דברים שאגב מערכת החינוך מודעת להם? מתקנים ספרים כאלה?
ללא ספק כן, ובאמת מאז המחקר של מלר נעשה המון עבודה בתחום הזה, ויש הרבה יותר איזון גם אפילו במה שמצויר. זאת אומרת, היום אתה כבר יכול לפתוח ספר לימוד למדעים למשל לכיתות הנמוכות, ובציור עצמו מופיע זוג חד מיני, שזה משהו שנגיד פעם מעולם לא היה. וזה נמצא שם ברקע, יש שתי גברות שיושבות ומתחבקות על הספסל, ואף אחד לא מרים גבה, וזה לא נדרש לאיזשהו הסבר או הזהרה בתמונות, אלא מתקבל באופן מאוד טבעי כחלק מהרקע, חלק ממרקם החיים שהילדים האלה חיים בתוכו. ואני חושבת שככה היינו רוצים לראות את החברה שלנו, וצריך להתחיל עם זה כמה שיותר מוקדם.
לגמרי צודקת. ושוב, אני בדרך כלל, תמיד עניינים של פוליטיקלי קורקט לפעמים קצת מעצבנים, אבל באמת אם לא חושפים את הילדים לכל סוגי החיבורים, לכל האנשים מכל הצבעים, ההדרה של אנשים מסוימים או יחסים וכולי, זה משהו שסתם פוגע בהם בסופו של דבר, או איכשהו הופך את הדברים למוזרים הרבה מעבר למה שהם. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית, מזמורה ביטן דביר. שנה טובה, מגישת ההסקט, האחיות גרים בגלי צהל, תודה רבה. אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, ספשייל יום ראשון ללימודים, תודה רבה לאורך רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, בהצלחה לתלמידות ולתלמידים, שימרו על עצמכם, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.